גיקונומי, 18 באפריל, והפעם הייתה לי את הזכות הגדולה לארח...
עכשיו אין. אוקיי, עכשיו שנה.
יבגני הוא אחד מאנשי הסייבר, מנהלי הסייבר המוערכים ביותר בארץ, הוא היה חלק מהחבורה שמכרה את אדלום למייקרוסופט, ולאחר מכן הקים עם שותפו נדיר את חברת ארמיס. ארמיס מתעסקת בכל מה שקשור למכשירי IT, זאת אומרת, כל המכשירים שאתם יכולים לדמיין במפעל גדול, ממצלמות למדפסות, לכל מה שנמצא בין לבין, למכשירים רפואיים בבתי חולים ומרפאות וכו', וכל הדברים האלה הם גם פגיעים לאיומי סייבר כאלה ואחרים, וזה העולם שארמיס חיה בו מאז 2015. החברה נמכרה, לא קיבלה השקעה, אלא ממש נמכרה לקרן אינסייט שמאוד פעילה בארץ, לפי פרסומים זרים, לפי כמעט מיליארד דולר, ב-2021, אבל החבר'ה לא עזבו, והם ממשיכים להגדיל את החברה, והיום היא שווה, לפי מה שאני מכיר, כמעט פי שלוש, וממש אתמול, ארמיס הודיעה שהיא קנתה את חברת סילק, זה משהו שכבר היה בשמועות כבר מספר חודשים, אבל אתמול יצאה הודעה רשמית, ולמחרת, הנה, יבגני מגיע, ובא לדבר על העניין הזה. דיברנו פתוח ובצורה מאוד מעניינת על האסטרטגיה של ארמיס ועל מה הוביל אותם לרכישה של סילק ואיך זה הולך להשתלב בפורטפוליו המוצרים שלהם ואיך הם מוכרים ולמי הם מוכרים. ואם אני יכול להוסיף, אני אגיד שאני חושב שהפרקים האלה גם הולכים ומשתפרים. הרול מודל שלי, הדמות מופת שאני מסתכל עליה, זה עיתונאי בשם בן תומפסון, אם יורשה לי להתעלות פה באילנות ממש גבוהים. בן בדיוק חגג 10 שנים לבלוג המופלא שלו, סטרטג'רי, זה לא שהוא 10 שנים, הוא כותב לפני, אבל ב10 שנים האחרונות זה בתשלום, והוא פשוט לקח את העולם הזה של סיקור טק והתעמקות בטק לגוואים אחרים שאף אחד, לעניות דעתי, לא מתקרב אליהם בכלל, וכל דבר שהוא מגיע אליו, הוא מגיע אליו גם עם תשוקה, אבל גם יורד לפרטים הקטנים, ובעומק מאוד מאוד יוצא דופן. זה ממש בדרך כלל מאמרים של אלפי מילים, שבשנים האחרונות הוא גם מתמלל אותם לפודקאסט בתשלום, בשם סטרטג'רי, חפשו בן תומפסון, והוא דיבר עכשיו, אחרי 10 שנים שהוא עושה מה שהוא עושה, על אחד הנושאים שקרובים מליבי, על איזשהו יוצר תוכן, שמבקר דברים ביוטיוב, נושא מעניין, אבל לא רלוונטי לפרק הזה, אז אני לא ארחיב שם, אבל הוא נכנס לעניין הזה של בעצם המחויבות שלו, ועובדה שהוא מתחרה בעצם כיצרן תוכן שאם יאמרות עד לניו יורק טיימס, שעושה את זה כבר לא מעט שנים, וזה פשוט הביא לי השראה. אז עם ההשראה הזו הגעתי לפרק הזה, ובאמת אני מנסה ליצור עבורכם, וגם מן הסתם עבורי, תכנים שמצד אחד נגישים, אבל מצד שני לא הולכים למחנה המשותף הנמוך ביותר, כמו שאפשר למצוא בעיתונות כלכלית רחבה יותר, כשגם הם מוגבלים בכמות המילים שאפשר לדחוף לטקסט קטן, גם מוגבלים בכל מיני אינטרסים כאלה ואחרים מסחרים, וגם העובדה שהם רוצים שזה יהיה מופנה לכולם. אז אני לא רוצה שזה יהיה מופנה לכולם. לצורך העניין, למשל, הפרק הספציפי הזה, פה עם יבגני, שתכף נעבור אליו, מופנה למי שמתעניין בטק, אבל באמת מתעניין, ולמי שרוצה לדעת עוד על אסטרטגיה סביב סייבר סיקיורטי, ולא רוצה להתפשר רק על buzzwords ואקרנים, אלא רוצה להבין טיפה את המספרים, ואיך מחליטים מה שמחליטים, ואיזה אסטרטגיות הולכים, ועל הקטלוג של ארמיס, אולי אם מעניין אתכם כמשקיעים, כי עוד מעט ארמיס, אני מניח, גם דיברנו גם על זה, תהיה חברה ציבורית, ואז גם אולי יהיה לכם הזדמנות להיכנס כמשקיעים, ואז הנה, אחלה דרך להכיר את המנכ״ל, ולראות איך הוא חושב ואיך הוא מתבטא, והצורה שבה הוא פועל. אז אני רואה את זה כאחלה שירות, ואני מאוד מאוד נהנה לעשות את זה. אז גם אני פה, כמעט תכף אנחנו חוגים פה, אני ודורון, 10 שנים של העשייה הזו, אז תודה רבה גם לכם. תכף אני מניח שכשזה יגיע 10 שנים האלה ב-2015, גם נציין את זה באיזושהי צורה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אחרי כל הקשקוש הארוך הזה מצידי, ולפני שנגיע לפרק שלנו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו מכללת הנדסאים תל אביב, שמציעה 90% מימון לחיילים משוחרים וחיילי מילואים פעילים בהתאם לתקנון. הם משלבים גם לימודים ברמה גבוהה עם ראשי מגמות ומרצים מכל התעשייה, חבר'ה איכותיים שמגיעים לשלב אתכם בשלל מקומות בתעשייה פה בארץ, עם קמפ
קמפוס צעיר, אווירה כיפית בצפון תל אביב, אזור שאני אישית מן הסתם מאוד אוהב כי בחרתי לגור בו, סיורים מחוץ לקמפוס, אווירת לימודים נחמדה ומעניינת, תוכניות לימודים מקצועיות שמשלבות ביטוי ליצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה, רכישת מיומנות וקבלת ארגז כלים שלם, לצאת בסיום הלימודים לתעשייה עם אפשרות להסתגל במהירות לשינויים והתפתחויות בטכנולוגיה. אישית, אחד מהדברים שלי היו הכי חשובים בלימודים היה כל החיים מסביב, כי בכל זאת מדובר על כמה שנים, ואת ההכשרה עצמה, את הלימודים, אפשר לעשות כמעט בכל מקום אם אתם רציניים וחדורי מטרה. הרבה דברים מהמסביב מאוד מאוד חשובים, למצוא את האנשים הנכונים, להיות במקום הנכון, שיהיה לכם גם כיף, כי עם כל הכבוד, אם יש משהו אחד שלמדנו בשנה הזו, זה שהחיים קצרים, והקמפוס הזה שמכללת
הנדסאים תל אביב,
כל האווירה הנחמדה שיש שם, וכל הרצון שלהם לעשות משהו מעניין יותר, הם שמים הרבה דגש על חדשנות, הם מנסים לטפח מנהיגות כמכללה, יש שם כל מיני נושאים שקשורים לשינויי אקלים, אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות מתקדמות, בניגוד אולי למקומות אחרים שהם בדרך כלל יותר מאובנים, יש כל כך הרבה שנים של אותו הדבר, אז פה יש משהו די מעניין, לכו. תראו אם זה מתאים לכם, יש להם שם מסלול להנדסאי חשמל.
והנדסאי תוכנה מן הסתם.
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי בניין, ועד למסלולי הנדסאי תעשייה וניהול, הנדסאי מכונות, הנדסה רפואית. ובקיצור, שלל נושאים שבטוח משהו שם מתאים גם לכם. אז שיהיה המון בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, פרק 881, ה-18 באפריל, ואחר צהריים זה יש לי את הזכות והכבוד לארח את יבגני דיברוב, המנכ״ל של ארמיס, מה העניינים?
מצוין, כיף להיפגש, מחכה לשיחה שלנו.
מה, אני אתפוגש אותך, אתה יודע, יום אחרי שאתה מודיע על רכישה של חברה ב-150 מיליון דולר, זה די כיף לעשות החלטות כאלה, לא?
זה נכון, זה נכון, זה היה תהליך, זה לא משהו שכמובן בא בבום, זה היה אחרי תהליך משמעותי, תהליך של המון פידבקים מלקוחות, קודם כל עם המון דחיפה מה-Customer Advisory Board שלנו, לאזור הזה של המון כאב שראינו אצל לקוחות באזור הזה, אחרי זה גם התהליך של לחשוב האם אנחנו בונים את זה או קונים.
כן, שמע, אני מסתכל על הנקודה הזאת, וזה חבר'ה באמת מוכשרים, סילק חבר'ה רציניים מאוד, אין ספק לגבי זה, אבל זה קם ב-2022, ואתם חברה עם המון אנשים מוכשרים, המון כסף מאחוריכם, גופים רציניים, ההחלטה של בילד או ביי היא לא טריוויאלית.
אז תראה, השוק הוא כאן ועכשיו, בסוף, והצורך בסוף קונסולידציה ותיעדוף ותיקון של חולשות מכל סביבה, כן? בסוף פה היכולת לאסוף חולשות, מיסקונפיגוריישנס, בין אם מארמיס נניח מה-OT-IoT, מוויז מה-Cloud, מקראודסטרייק, מה-Endpoint, קואליס, סניק מהקוד.
אהבתי שאתה בוחר אחד מכל קטגוריה, זה נחמד, אתה יודע, האחרים יכולים להעליב, אבל אין מה לעשות, אתם משקיעים אחד בשני, אז חייב.
יש רשימה ארוכה, אבל באמת לקחת את הכל, לעשות מבט מרכזי של כל החולשות, לדעת לתעדף, לדעת לפתור את זה, משהו שהוא סופר משמעותי, וארגונים צריכים לראות, צריכים את זה עכשיו, צריכים פתרון עכשיו. זה הגיע כל פעם, עוד פעם ועוד פעם מהלקוחות שלנו, מלקוחות חדשים במגוון ורטיקלים, ובסוף גם הצוות שלנו עמוס בטירוף, עובדים על המון מוצרים, גם בסוף ארמיסי פלטפורמה, גם על המוצר של ה-OT-IoT, גם של ה-Medical Device Security, גם על ה-Asset Management Chasm בנוסף, אז יש המון המון עבודה, ורצינו את זה בסוף כאן ועכשיו, כדי לתת את זה, לפגוש את הצורך הזה של השוק.
העסקה הזו בערך מאז ינואר, יש כבר שמועות בחוץ, מה שגורם לי להאמין שזה התחיל מן הסתם לפחות כמה חודשים לפני כן, זה לא דלף ביום הראשון, ואז עולה השאלה עד כמה, למשל ההכרזה של פאלו אלטו האחרונה, זרזה את הכל, כשאתה רואה שהשוק הולך לכיוון הזה של ורטיקליזציה, מייקרוסופט עשתה לא מעט רכישות, מן הסתם אתה מכיר את זה טוב מאוד, פאלו אלטו גם נהיית ענקית ועושה דברים כאלו, וויז עושה רכישות שאנחנו רואים עכשיו עם ג'ם, זאת אומרת זה דחף אתכם גם?
זה חלק מזה, אבל בסוף זה אסטרטגיה שדיברתי עליה כבר כמה פעמים, דיברנו על קונסולידציה שהולכת להיות בשוק כבר, התחלנו לדבר על זה ב-23, בסוף גם כשאתה בונה פלטפורמה, כן, ובסוף המטרה להיות ב-Hall of Fame של הסייבר, אתה לא יכול לעשות את זה עם מוצר אחד. בסוף כדי לבנות חברה שבאמת יודעת לגדול חצי מיליארד, מיליארד הכנסות, אתה צריך פלטפורמה, וזה גם מה שלקוחות היום מצפים. אנחנו התחלנו עם רכישה יותר קטנה, שהכרזנו עליה לדעתי לפני כחודש, חודש וקצת, של חברה בשם CTCI, חברה של Threat Intelligence, Honeypots, Early Warning, חברה שהיא גם משמעותית לאופרינג שלנו, נותנת בוסט משמעותי לכל המוצרים, וגם אקסטרה אופרינג נוסף, כן?
אז זה לא היה... את הגבולות גזרה. זאת אומרת, למשל, אני רואה למשל את כל מה קשור לעולם הסאסי, שאני רואה שם את ברודקום מצד אחד עם בוקס ואון פרם, ולא יודע מה, קייטו עושים ענן, אז זה נגיד מחוץ לגבולות גזרה שלכם. איפה אתה מסמן מה כן בגבולות גזרה שלכם?
אז אנחנו מסתכלים בסוף, איך שאנחנו מגדירים את עצמנו היום, זה אנחנו רוצים לשלוט על כל התחום של Cyber Exposure Management. בסוף להיות הפלטפורמה של Cyber Exposure Management, שזה בעצם קודם כל לדעת, לתת תמונה של כל האסטים. כל האסטים בכל מקום, בכל אזור, בתמונה אחת מרכזית, כן? כשאנחנו מדברים על Asset Management. מעל זה יש את השכבה של החולשות, כן? החולשות, מיסקונפיגוריישן וכולי, בכל האזורים. המטרה שלנו, גם אם הרכישה הזאת יכולות קיימות, לדעת, לאחד את זה גם, להיות המקום המרכזי שבו אתה יודע להסתכל על בסוף מקום אחוד, מסך אחוד של הכל, לדעת לפתור את החולשות האלה, לדעת לתעדף.
רגע, באמת הכל, הרי שאתה אומר הכל, אז לא יודע מה, אני פה, לא יודע, בחברה הזאת הלכתי עם דיפנדר, שוב, מוצר שאתה מכיר היטב, והם מביאים לי את הצד של ה-EDR. באותו מידה הייתי הולך עם סנטינל, והייתי הולך, רואה שמה. זאת אומרת, איפה אתה בכל זאת חייב לחתוך משהו? כי זה נחמד שאתה רוצה מיליארד דולר ARR, אבל אתה חייב לבחור על מה כן ללכת,
אנחנו...
או על מה לא ללכת, אז... בדיוק.
אז אנחנו פה מתמקדים באמת ברכישה הזאת, באזור של החולשות. החולשות שבסוף המידע מסנטינל, המידע מקראוד סטרייק, מכל האנדפוינט, מידע מצוין, מידע שאנחנו אוספים אותו, זה בסוף חלק מאותו מבט מרכזי, ובגלל שלנו יש את הקונטקסט של כל האסטס בארגון, כל הסוגים, מכל האזורים, זה נותן לנו את היכולת לתת את באמת התיעדוף כמה שיותר מושלם, התיעדוף המושלם של מה הכי חשוב, מה הן החולשות שאתה צריך, ללכת לתקן, אתה לא יכול ללכת לתקן מיליון חולשות בסוף, שאתה מקבל מכל המקומות האלה.
או, בטח גם שאני רואה את הוקטור תקיפה, נגיד, לא, אם אני שוב, אני מכיר יותר את העולם המייקרוסופטי כצרכן בשנים האחרונות, לפני כן אחרים, אז אתה באמת ציירים לי את הוקטור, אתה יודע, נכנס כנראה דרך הקליינט פה, נגע ככה וככה, אבל אין לי למשל שם את כל מה שקשור ל-SNMPs, ואת כל בסוף פרוטוקולים של יחידות קצה, פרוטוקול שקיים כבר פאקינג 30 שנה, והדבר הזה לא הולך לשום מקום. אני לא יודע... אני גם לא מטרה כל כך סקסית, אבל אם כן הייתי מטרה סקסית לפני כן עשיתי בנק, אז באמת אני חייב לחשוב עד למטה. אני מניח שזה הרציונל, נכון?
כן.
ואתם פעם, זאת אומרת, אתם והמוצרים כמוכם עותנים לי את הקפיצה קדימה עוד אחד?
בדיוק, בדיוק. פה בסוף יהיה לך הכל, בעצם מהרמה של כל סוג של נכס, מעל כל סוג של חולשה, אישו, קונפיגורציה, ולעשות הרמידיאשן לדבר הזה. בסוף לא רק, הנה הבעיות, הנה המאה החשובות, אבל גם התהליך של הרמידיאשן הוא סופר סופר משמעותי.
איך מוכרים לקוחות בדברים כאלה? זאת אומרת, ברור שכולם רוצים Fortune 500, Fortune 100, כולם רבים על הלקוחות הכי גדולים, והלקוחות הכי גדולים הרבה פעמים גם עובדים עם כמה ונדורים, כי הם פרוסים על מי יודע כמה סייטים וכמה עננים וכו וכו וכו, מולטי קלאוד קטן עליהם. אבל בכל זאת, איך יודעים במי להתמקד מבחינת go to market, על דבר כזה, על חזון חדש?
אז קודם כל, זה המון המון פידבק כל הזמן מלקוחות. מסתכלים. גם אני, גם נדיר השותף שלי, המון המון בשטח.
אתה עדיין עושה שיחות לקוחות, שיחות מכירה.
המון, המון כולל 12 וחצי בלילה בשישי.
זה הדיבור עליך בתעשייה, שאתה 100% מכירות חזק בכל הכוח.
זה גם מרגש אותי, גם היום זה סופר סופר מרגש אותי, בסוף הניצחון הזה אצל לקוח, כשאתה מרגיש שהלקוח הולך איתך, בין אם זה Fortune 10 או Fortune 50, הריגוש הזה כשאתה מנצח את המתחרה בתחרות, והלקוח הולך איתך, זה מדהים. בין אם זה בזום ב-12:30 בלילה בשישי, או בסוף בעוד טיסה ועוד טיסה, ולהיות פיזית מול הלקוח. זה משהו שאף פעם אי אפשר לקחת.
ואתה נגיד עולה עכשיו עם איזשהו סיסו של ארגון, לא יודע מה, אלכוהול ענק, Fortune 500, והוא אומר לך, תקשיב, אני לא מרגיש בנוח עם ה... חיבור בין החלקים האלו בארכיטקטורת הבטחה שלי? זאת אומרת, איך אתה מצליח להבין שמה שחסר לך בפאזל זה את מה שסילק מציעים, ושזה אשכרה שווה, סכום לא מבוטל של כסף?
אז בשיחות האלה עולים הרבה רעיונות של מה הדבר הבא. מה הבעיות הגדולות שנמצאות אצל הארגון הזה היום. ובשיחות כאלה, או בשיחות של ה-Customer Advisory Board שלנו, שהוא מאוד מאוד חשוב, יש לנו לקוחות שם מכל הוורטיקלים, כל הגדלים, ואנחנו כל הזמן חולקים איתם את הרודמפ.
יכול לדבר שנייה על הדבר הזה, זאת אומרת, Customer Advisory Board, זאת אומרת, ברוב החברות שהן לא סייבר, זה לא באמת עובד ככה. אתה יודע, יש לך ארגון פרודקט, שהוא אחראי על הדיסקאברי וכו', בגלל שאתם הרבה יותר מוכווני אנטרפרייז ואת כל העולם הזה של טופ דאון, אבל like a motherfucker טופ דאון, זאת אומרת, איך זה נראה? איך ארגון כזה נראה?
אז הארגון הפרודקט שלנו מאוד מאוד מעורב בעבודה עם ה-Customer Advisory Board. Customer Advisory Board בסוף יש לנו סדר גודל של כ-30 לקוחות, גם מתחלפים לפעמים קצת עולה, שהם נמצאים שם, זה מגוון מאוד טוב של ורטיקלים, בין אם זה חברות healthcare, manufacturing, בתי חולים, ממש states.
מתי התחלת את זה? זאת אומרת, אתה מתחיל את החברה 2015, אתה ונדיר.
כן, ממש ינואר 16, עובד ראשון מגיע.
כן, אחרי עד הלום, כל החבורה מתפרקת, כל אחד הולך לדרכו, אתם מקימים ב-2015 את העניין הזה עם איזשהו חזון של הגנה על ממש מכשירי קצה, מי מדפסת והלך, כל עוד זה מחובר עם IP, אנחנו שם. אוקיי, איך אתה מגיע ממצב שאתה מתחיל לצאת הדרך, מתי יש לך Customer Advisory Group? זאת אומרת, מתי יש לך את הדבר הזה?
אז רשמית באמת מבחינת התכנסות, אני אומר, ההתכנסות הפיזית הראשונה של הקבוצה הזאת הייתה ב-2021, התכנסות פיזית ראשונה.
עם הרכישה של אינסייט?
זה שנה אחרי. ב-2020 כבר רצינו לעשות את זה, אבל אף אחד...
והרכישה של אינסייט סגרה את הסיפור הזה, מהבחינה שעכשיו יש לך גוף מאחוריך שאתה יודע, מכניס לך לעניינים?
זה לא היה קשור. לא? לא, לא היה קשור לזה. המשכנו אחרי הרכישה של אינסייט, בסוף החלפנו בורד, כן? במקום סקויה בין, סקויה ארצות הברית, סקויה ישראל, בין רדות ועוד, פשוט היה לנו אחרי זה אינסייט וקפיטל ג'י.
זה כל ההבדל מבחינתך?
זה בגדול כל ההבדל.
ג'ף נהיה הנשיא גם בסופו של דבר, יש לזה משמעות כלשהי, לא?
ג'ף, הבורד שלנו בסוף, לאינסייט, גם היום יש שליטה בחברה. בסוף יש לנו 3 חברי בורד מאינסייט, ג'ף אורינג, טדי ורדי, תומאס קריין. פרט לזה, בהתנהלות היומיומית, זה עשה בסוף את הבורד, הייתי אומר אפילו יותר פשוט, לניהול.
וואלה.
כי כן, כי בסוף מבחינת קבלת החלטות בסוף נהיה פחות גופים בבורד ויותר בסוף היה יותר קל לנהל את הבורד. אני אומר גם לפני זה היה אחלה.
שעפים לשמיים הכל מגניב. בוא נגיד את האמת.
כן, בדיוק. כן.
עליתם נורא מהר. זה צריך להגיד לזכותכם, כן? זה יותר קל לנהל בורד שכולם מביאים כיפים בסוף כל פגישה, אני יודע.
זה נכון. לא היה, תמיד אני אוהב להגיד, לא היה לנו מעולם בורד שבו הייתה הצבעה וכזה נגמר 4-3, כן? הרבה פעמים שומעים על זה ועד היום כל ההצבעות שהיו, הם היו unanimous, כן?
כן, ועדיין, כשאתה בא עכשיו, 2021, מקים קומיטי כזה, מתחיל לאסוף רעיונות פרודקטיאליים מבחוץ, כי אתה רוצה שאת הקפיצה הזאת, אתה רוצה מ-100 מיליון ARR, אתה מסתכל על 10X למעלה, מיליארד ARR, מעט מאוד חברות בעולם מגיעות לזה, בטח ישראליות, צריך להגיד את האמת, יש אחת כזו, פחות או יותר, צ'קפוינט, ואיפה עכשיו, אתה יודע, בין הבורד לבין מה שהלקוחות הפוטנציאליים אומרים, לבין ארגון הפרודקט. איך מיישרים את כל הדבר הזה?
אז ארגון הפרודקט כמובן מאוד מאוד מעורב בזה, הוא מאוד מאוד ההצגה בסוף ללקוחות של הרודמפ, ה-Chief Product Officer שלנו מובילה את זה, כמובן אני ונדיר מאוד 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 מעורבים בסיפור הזה, בסוף הקרבה הזאת ללקוחות ו... בסוף הם שותפים, לתת להם את ההרגשה שהם שותפים, זה משהו מביא אותם, זה לא סתם customers, זה בסוף partners. וככה הם גם מרגישים, וזה מערכות יחסים של המון 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 שנים, כן? המון שנים, המון פגישות פיזיות גם שמביאות לזה להיות מערכת יחסים כזאת. ואני יכול להגיד לך שהבורד, הבורד, כן? הוא בסוף נותן את החוות דעת בפגישות בורד, כן? גם תוך כדי, בסוף יחסים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף הם סומכים מאוד עלינו, לעשות את ההחלטות.
האסטרטגיה יש לה גם קריצה עסקית, זאת אומרת, ברור שנגיד, יש פתאום את החשיבות של יצירת value ללקוחות, מה שהלקוחות רוצים או לא רוצים, אבל מצד שני, אתה גם רוצה משהו שאפשר שלם עליו הרבה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על פעלו אלטה שעשו עכשיו את הרכישה של טלון, או שאיילנד ממשיכים לנסות להביא בראש שם בלי שמישהו יקנה אותם, יש את האתגר של כמה השוק כולו שווה. זאת אומרת, אתה רואה את וויז נגיד, שיש תקרה מאוד גבוהה, כמה מוכנים שלם למשל על המוצרים שלהם. כשאתה בוחר את המוצר הבא שאתה רוצה להרחיב את הסוויטה שלך, איך אתה מיישב את זה בין מה שהלקוחות רוצים, לבין כמה שהם יהיו מוכנים שלם על זה?
זה טופ פריוריטי, כן? בסוף זה הלקוחות רוצים, יחד עם זה שהם מוכנים גם לשלם.
ואיך אתה מגיע ל... זאת אומרת, מה, אתה שואל אותם כמה אתם תהיו מוכנים לשלם על זה? או כמה אתם משלמים על זה היום?
אז הרבה זה גם, אם זה אזור של replacement, אז כמה אתם משלמים היום, או בסוף, כמה אתם הייתם מוכנים לשלם, זו שאלה מאוד לגיטימית גם בהתחלה, שאלה שהם בסוף לא ינקבו אולי במספר, אבל ברגע שאתה מבין שזה מאות אלפי דולרים עד ל-7 figures, זה איפה שאתה רוצה להיות.
יש את החשיבות גם של הבנדלינג, נכון? הרי בסופו של דבר, אם אני כלקוח אומר, טוב, אני אדבר פה עכשיו עם יבגני ונדיר, והם הולכים לצרף את זה לבנדל שלהם, אני מצפה לזה שאני לא אשלם כמו שאני אשלם לשני ונדורים שונים הרי. אתה יודע, יש חשיבות לזה שאתה עושה, כמו שפעלו אל תאירו באסטרטגיה עכשיו. הם, אתה יודע, הם פחות או יותר אמרו את זה. אנחנו נביא הרבה פנימה ונוריד מחיר. ננצח על המחיר, זה גם חלק מהאסטרטגיה, בגלל זה שאלתי את העניין הזה של ההרחבה של הסוויטה שלכם.
אז תראה, הכוח פה הוא לדעת שיש פה המון ערך, והלקוח מוכן לשלם סכום משמעותי. תמיד יהיה תהליך מסוים, האם הארגון הוא ספציפית גדול, יש גדלים שונים של ארגון, כן? יש בסוף, אתה יכול לבחון אותו לפי ה-Fortune 10, Fortune 20, Fortune 50, אבל יש ארגונים שיש להם ספציפית המון אסטים בקלאוד, כן?
כן, לא אז, כל ארגון, יכול להיות ארגון שהוא הרבה יותר טכנולוגי, בדיוק. שהוא יהיה Fortune 1000 מבחינת הכנסות או שווי, אבל הוא כנראה יותר פגיע מאשר חברת משקעות בטופ 10, אני יודע מה?
אז בדיוק, אז יש את האזור הזה, אז פרייסינג קורה לפי דברים שונים, ויכול להיות שנגיד סביבת ענן ממש ממש גדולה, שיש בה המון, המון חולשות, המון פיינדינגס שעולים, ואת זה צריך לתקן, לעזור לתקן. אז בסוף זה יהיה פרייסינג שיהיה מותאם לדבר הזה, ובסוף זה, אני לא דואג לקוח ספציפי פה או שם, אני בסוף מסתכל על לאיזה, מה הטוטל אדרסבל מרקט שלי, לכמה לקוחות וורטיקלים זה בסוף אפליקבל, כן?
והרכישה של סילק בעצם אתה מניח שהיא מתאימה ל-100% מהלקוחות שלך.
אין לנו אפילו ספק. כל לקוח בסוף יש לו חולשות מהמון מקורות, כן? בפרט כמובן לקוחות של ארמיס, מתוך ארמיס, אנחנו יודעים שיש מן הסתם, מה שאמרתי, CrowdStrike Sentinel, או וויז, או אחרים, יש המון פיינדינגס מכל המקומות האלה.
כמה מהעבודה זה בעצם לדעת לעבוד עם המידע שמגיע לעשות את שהאינטגרציה תהיה טובה מהבחינה הזו?
האינטגרציה של המוצרים שיש ללקוח?
כן, כן, בסוף אתה מקבל הרבה אינדיקציות מהרבה מאוד מוצרים אחרים. אם אתה רוצה להציג את זה כמו שצריך ובאמת לעשות אינסייטס טובים, אתה צריך לוודא שמה שאתה מקבל הוא טוב.
אז זה מפתח מאוד משמעותי, וזה משהו שהכרנו מאוד טוב, כי בסוף באזור של האסט מנג'מנט, אנחנו בנינו סדר גודל של כ-600 אינטגרציות שמביאות את המידע לאסטים.
רגע, כן? שאתה אומר 600 אינטגרציות, מה עם ונדורים, זאת אומרת, לא יודע מה, חברת מדפסות X שיש לה פרוטוקול טיפה שונה וכאלה?
אז ברמה כזאת, כן, כל מן הסתם יש את הטופ 100-200, זה הדברים היותר מוכרים, ומשם ממשיכים כל מיני, בסוף כשאתה מביא כל סוג של אסט, אז יש המון דברים מזויים, שבסוף בלקוחות ספציפיים, אם יש להם אסטים חשובים, ומבחינתם, אם אני האסט מנג'מנט המרכזי שלהם, הם רוצים את זה גם שם.
הדבר כזה נגיד, זה build or buy, זאת אומרת, נגיד שאתם התחלתם, כבר היו חברות, כמו למשל, אדם, Skybox Security בארץ, שרצו כבר עם 15 שנה לפני שאתם רצים, שכבר בנו קטלוג דומה באזורים האלה. איך מחליטים על הבילד או ביי, כאילו ככל שאתה גדל?
אז זה משהו שאני חושב שבאותו זמן, כשהוספנו את המוצר של האסט מנג'מנט, או קאזם, כמו שגרטנר קוראים לו, לסוויטת אוטי ומדיקל שלנו, זה קרה תוך כדי. אני יכול להגיד לך שלקוחות אוטי שלנו ביקשו לעשות אינטגרציות.
רגע, אוטי, למי שלא מכיר, לקוחות אוטי?
לקוחות אוטי, אופרשנל טכנולוג'י, או IoT גם. כן. בסוף כל הראשי תיבות האלה, בסוף מספרים על מכשירים, שמון מכשירים שנמצאים בין עם רובוטים
ברצפת ייצור,
רצפת ייצור, בין עם מכשירי MRI, infusion pumps, בבתי חולים.
כל דבר שמחובר ברמת ה-IP.
כן, תחשוב שכשאנחנו עוד התחלנו, בסוף הסתכלנו, אוקיי, מצד אחד יש לך לפטופ וסרבר, אתה יכול להתקין עליו אנטיווירוס, או נקסט ג'ן אנטיווירוס, או כל שם שהוא, יש את כל השאר. כל השאר שזה החל מסוויצ'ים, מצלמות, MRI, כל דבר שקורה ברצפת ייצור, כל דבר שהם, כל מיני סנסורים של בלוטוס בחנויות.
שאם נגיד את האמת, אתה כמי שכל מי שגדל קרוב למערכת הצבאית, יודע שהדברים האלה הם או פרוצים כבר, או פרוצים ממזמן. זה שתי אפשרויות היחידות שיש.
בדיוק, דברים שמריצים את המערכות הפעלה הכי ישנות בעולם, שאף אחד לא מעניין אותו, כמה בסוף המוצר הזה מאובטח, כי בסוף זה מרג'ינים, כן? אתה חברות, חברה קומודיטי, סינית שמוכרת, כן. מלא
אתה מוכר
מצלמות.
אתה מוכר מצלמה שהיא קומודיטי, שהיא מגיעה כבר עם ההק בפנים.
בדיוק. ומצד שני, יש לך מכונות MRI, שגם קודם כל המחיר הוא משמעותי שם.
כן.
וגם זה נבנה במחשבה של מבחינת אופרציה, מבחינת איך זה יעבוד טוב, אף אחד לא יושב וחושב איך אני שם אנטיווירוס על זה בסוף,
לא,
על המכונת MRI.
זה גם לא כזה טריוויאלי. שמע, אני צריך להגיד את האמת, שאתה עובד פה עם גרסאות של מערכות הפעלה שהן לא מפוצ'פצ'ות כבר מי יודע מה כמה שנים, אתה גורר איתך שורה של וולנרביליטיז שעל היוסטור.
בדיוק. כשהתחלנו, אז אם אתה זוכר, היו כמה חברות אז בתחום האנדפוינט סקיורטי, הייתה חברה שעשתה רק מקים, אחת עשתה רק לינוקסים, אחת ווינדוסים, וזה כשמדובר בשלוש מערכות הפעלה. אתה חושב שיש פה מאות אלפי מערכות הפעלה שונות כל הזמן, שכל הזמן קמות, כל הזמן משתנות, מלא גרסאות פירמוור וכולי, שבסוף לדעת לפתור את הבעיה הזאת, זה מאוד 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 קשה, וזה יצר...
כמה השתנה בעצם מה שהתחלתם ב-2015, לעומת... איך שזה יתקדם, זאת אומרת, נגיד, יצא לי שדין והחבר שלו, מאחד המתחילים שלכם התחילו, אז הוא כזה שלח לי הודעה, נפגשתי איתם, דיברתי, ואמרתי, שמע, אני לא מבין, כאילו, אתה יודע, הוא, אתם, ראיתם רחוק יותר, אני לא מהעולם הזה, לא הצלחתי להבין כאילו מה הדיפרנציאציה. זאת אומרת, איך שאתה נכנסת לעניינים אל 2015, איפה הדיפרנציאציה שראית, לעומת מה יכלת, זאת אומרת, מה חשבת שאתה יכול להציע שאחרים לא? כשעשית את ה-ideation בעצמך.
אז כשעשינו באמת את ה-ideation, דיברנו עם המון לקוחות בהתחלה. בסוף המטרה שלנו הייתה למצוא אזור שבסוף עם שתי נקודות חשובות. אחת, שיהיה בסוף זה בעיה משמעותית להמון לקוחות ממגוון ורטיקלים.
צ'ק, ברור.
לא רצינו שזה יהיה ורטיקל מאוד ספציפי, או רק טק, רק פייננס, או רק משהו ספציפי. קודם כל כדי לבנות משהו גדול. שתיים, שזה בעיה טכנולוגית גדולה. זה לא משהו שפאלו אלטו קונים משהו מחר עם איזה צוות של 15 איש ויודעים לבנות. משהו שהוא בעיה גדולה.
תגדיר לי עכשיו, אוקיי, אז בוא נגדיר שני את העניין הזה. שאתה אומר בעיה גדולה. בעיה גדולה יכולה להיות מכמה כיוונים. זה יכול להיות מכיוון המחקרי. זאת אומרת שאספתם צוות של חוקרים שיש לך, אתה יודע, איזשהו קטלוג של פרטים שהוא IP שלך. זה יכול להיות אלגוריתמיקה לא טריוויאלית, זה יכול להיות ה-go-to-market שהוא לא טריוויאלי, כמו חלק מהחברות שמעניין. זאת אומרת, איפה הסתכלת שאתה רוצה בעיה מורכבת?
אז אני יכול להגיד לך שהסתכלנו על כל האזורים האלה, בסוף היה המון דגש בצד הטכנולוגי, שזה יהיה קשה לפתור. היה לנו צוות פיתוח...
אלגוריתמיקה, נטו אלגוריתמיקה?
צוות פיתוח, מחקר, באמת הטופ של הטופ. ממש ההתחלה כזה, נדיר הביא את החבר שלו מ-49, אני את החבר שלי מ-81, זה, זה, זה היה התחלה.
הבעיות הראשונות היו, אני מניח, תקן אותי אם אני אוהב, זה מעניין אותי קצת לדבר על הצד הטכנולוגי, האלגוריתמיקה של זיהוי בכלל הנקודות ברשת?
זיהוי של, זיהוי הנקודות האלה, בסוף Deep Packet Inspection לכל פרוטוקול, כן? המון פרוטוקולים, בין אם זה Siemens, Rockwell, או איזה יצרן סיני הזוי, כן? לדעת, באמת, גם לפרק את הפרוטוקולים האלה ספציפית, אבל גם לבנות משהו, שלומד מכל הסביבות.
כן, למי שלא מכיר, סתם למי שלא מכיר בכלל את העולמות האלה, כל מה שאתם מחברים עוד אתקן כלשהו לרשת של חברה, יש כל מיני פרוטוקולים, SNMP ואחרים, כולם מעבירים דאטה בצורה יחסית מתוקננת, יחסית, אבל יש לך קטלוג של המוצרים האלה, כל אחד, תחשבו כמו IP, שכל אחד מקבל איזשהו סגמנט קטן, ועל היוסטור כמה המידע הזה הוא defragmented ולא unstructured. זאת אומרת, כל איזה יצרן קטן של מדפסת, מצלמה, כל אתקן שאתם יכולים לחשוב עליו, דוחף מידע שהוא ייחודי אליו כדי שהוא יוכל לעבוד, אבל זה מכניס מלא מלא מורכבות למערכת. א', רק להבין מי בכלל נמצא במערכת הזאת? זה לא טריוויאלי.
בדיוק.
זה בעיה מאוד לא טריוויאלית.
ותחשוב כמה זה, בסוף, כמה צריך מאמץ לשים מבחינת מוצר, כדי לדעת על כל מוצר כזה, לדעת להגיד ממש את הכל ברמה של היצרן, מודל, מערכת הפעלה, בדיוק, בדיוק מרץ, כי רק זה בסוף גם יאפשר, קודם כל להבין מה יש לך, כן? המון, תלך להמון מפעלים, מפעלים ראשונים שהתקנו בהם נניח, לפני זה, כל המכשירים שהיו להם ברצפת יצור, מבחינתם זה היה רשימה של IP'ים או רשימה של Mac'ים. זה מה שהיה. זה מה שהיה. הם לא היה להם מושג מה זה...
זה היה בשלב ה-ideation או כבר שיצאתם לדרך?
זה היה הפידבק. כששמענו, היו הרבה כאלה, תקשיב, האזור הזה, יש בו, הוא מועד לפורנות, כן? כי כבר היו כל מיני דברים שהתחילו, כמו עם, נגיד, מה שהיה עם הצנטריפוגות באיראן, כל מיני דברים כאלה ששמעו.
אנשים שמעו על המחיר הכבד שאתה יכול לשלם, כשיש לך משהו שקורה.
בדיוק, בדיוק. והיו תקיפות של כל מיני בוטים על שהשתמשו המון במצלמות, לדוגמה, שזה מאוד קל בסוף. ואמרו, טוב, יש לי פה אזורים. סוף, חברת manufacturing, גדולה, בסוף זה האזור הכי חשוב, זה הקראון ג'ולס, האזור הכי חשוב של חברת ייצור, זה בסוף הפס ייצור, אם הפס ייצור לא עובד שעה עכשיו,
איך הגעת על החבר'ה, זאת אומרת, מי היו החבר'ה שדיברת איתם מתחילת הדרך?
אז באמת זה מגוון, היו גם חבר'ה ישראלים, גם חבר'ה אמריקאים, שהיו לקוחות שלי באדלום, לקוחות כאלה שלי שהיו, היינו בתהליך איתם באדלום, או בכל, באמת התקופת זמן שלי באדלום, בסוף צברתי המון, המון קשרים עם המון לקוחות, כן? ואחד הדברים שלמדתי גם מהמסע זה בסוף יש הרבה פיבוטים במסע. כמה שפחות יותר טוב, כן? והכי הרבה, הכי פחות פיבוטים זה אם אתה כל הזמן מקשיב ללקוח. מקשיב למה באמת להגדיר את הבעיה כמה שיותר טוב.
זה עניין אותך כל הזמן מה אמי והחבר'ה עושים במייקרוסופט. הרי בסופו של דבר מייקרוסופט קנו את החבר'ה. צריך להגיד את האמת. ועמי ואסף לא חיכו לאף אחד, הם רצו. זאת אומרת, הם בנו שם הרבה. עד כמה עניין אותך שאתה לא במקרה דורך על האצבעות של החברה הכי גדולה בעולם?
היי חבר'ה, בואו רק ניקח הפסקה קטנה מהפרק הזה לפני שאנחנו חוזרים אליו. אני אספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברה טוסית, מלשון לשבת. חברה טוסית מציעה פתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם זה לאדם בודד או למשרד של 1,000 אנשים, הם עושים הכל מהכל, ויש להם את היכולת לעשות הכל מהכל, יש להם את חנות המפעל שלהם בבני ברק מול קנון יעלון, אז אם אתם מחפשים כיסאות מהטובים שיש, ואני יושב לכיסא של, כיסא של טוסית, אז אני די אובייקטיבי לגבי העניין הזה, למרות שאני עובד איתן כבר שנתיים כנותני חסות, הרבה מכם קנו כיסאות של טוסית עם המבצע המיוחד למאזיני גיקונומי, ומהו אותו מבצע מיוחד אתם שואלים? ובכן, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון, כמובן, לא על כל הכיסאות שתקנו. אם אתם עוברים משרד, אם אתם מחפשים פתרונות ישיבה למשרד שלכם, כל מה שאתם צריכים, לא רק כיסאות מנהלים, כיסאות ישיבה, קורסאות, כל מה שאתם צריכים, הכל מחכה לכם שמה, חלק ביבוא, חלק הם מייצרים פה בארץ, בעוטף, אחלה של אנשים עם סחורה מעולה במחירים מנצחים, לכו לשם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי ותקבלו הנחה מיוחדת, ועכשיו בחזרה לפרק עם תציר הזמן, עומד לי גם...
לא בקטע של לעצבן, כן. סתם אז... בקטע של להיכנס לקריטיקל פאס של חברה עם יותר משאבים.
נכון, אז קודם כל גם התהליך שלנו בעד הלום, גם אז התחרנו עם חברות גדולות.
כל
כן?
טוב, בסוף... אבל כשאתה עושה חברה חדשה, אתה רוצה, אתה יודע, איזושהי מחשבה...
נכון, אז קודם כל, אני חושב שזה עוד מהצבא, עוד מהיחידה, זה תמיד הסתכלות של גם אנחנו בסוף בתור, יכול להיות 8-1 או 4-9. מקומות בזה, כן, זה בסוף, כמו, אני מסתכל על זה כמו סטארט-אפ, בסוף אין לנו את התקציבים של ה-CIA, של ה-NSA, ואנחנו עדיין צריכים לנצח, אין ברירה. ככה גם אני מסתכל בתור סטארט-אפ, אם אנחנו 10 או 20 איש, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לנצח, ברור שיש לנו פחות משאבים ממייקרוסופט, מפאלו ומכל מיני כאלה. האזור שבסוף אנחנו, מה שבנינו בארמיס, הוא לא היה אזור שקרוב באותו זמן לאזורים של ה-SAS Security וכולי, והאזורים שעשינו, או אזורים שמייקרוסופט עשו בזמנו, אחרי זה, עוד כמה שנים אחרי, מייקרוסופט רכשו חברה בתחום של OT-IoT גם.
כי השוק נהיה טוב.
נכון?
צריך להגיד את האמת, השוק נהיה טוב, יש הרבה...
וזה סימן טוב, אני יכול להגיד, זה סימן טוב כשיש רכישות, זה אומר שיש שם ביזנס.
אני לא חושב שיש ספק לגבי זה, סימן רע זה כשהטעם לא גדל. זאת אומרת, אני מסתכל למשל על, לא יודע מה, prompt security. אני לא יודע. זאת, אני שוב מגיע לאותו נקודה שהייתי ב-2015 שדיברתי עם חבר'ה כמוך, אני אומר על דעתי האישית, אני אומר, אני לא בטוח עד כמה הדבר הזה יכול להיות גדול לעומת קומודיטי של, אתה יודע, פתאום OpenAI דוחפת את זה כאיזה פיצ'ר בילטין, או לא יודע מה, פייסבוק יוציא או שזה פיצ'ר בילטין.
בגלל זה, כמו שאמרתי בהתחלה, חשוב גם החזון בסוף. לא רק, טוב, איך להביא את ה3-4 לקוחות ראשונים, זה האיזון הזה בין לאן אתה הולך ללכת בשנים הקרובות, למה, טוב, מה בסוף ה-MVP שלך, כן? מה המוצר הראשוני שאתה מוכר ושמישהו מוכן לשלם, כן? אבל זה לא יכול להיגמר שם. אז צריך להיות איזון. אז כשאנחנו התחלנו בסוף, אנחנו לאט לאט גם, או מהר מהר.
כן, אני לא יודע כמה לאט לאט, חברה שנמכרה במיליארד דולר תוך כמה שנים, בסדר, נניח.
בסוף גדלנו מאוד אגרסיבי מבחינת היכולות ומבחינת איזה סוגי מכשירים אנחנו מכסים, אם זה התחיל מ-IoT, OT, Medical, והרחיב לגם assets רגילים של IT, והתרחב אחרי זה ל-Virtual ו-Cloud assets שאנחנו מושכים פנימה, ו-Applications, וממש כל asset, כן? לצורך העניין, בהתחלה היינו יותר ב-Device, IoT, Wireless, כן? זה גדל ל... wireless and wired, זה גדל...
רק הגדיל, הדבר הקטן הזה, זה די גדול. זאת אומרת, רק הקפיצה הזו מגדילה אותך בכמה סדרי גודל, את הקומפלקסיטי ואת ההיקף של העבודה שלך.
בדיוק.
כאילו, אני לא טועה, נכון?
בהרבה, כן, בהרבה.
כי אני מדמיין את כל המצלמות ואת כל הבוג'רס הזה, שמחוברים הרבה פעמים wired.
נכון, נכון. גילינו, הייתה לנו איזו הנחה בהתחלה, שבסוף wireless... זה יהיה הרוב. קראנו בהתחלה, כשרק התחלנו, כל מיני היו מצגות של סיסקו, הכל 90% יהיה ויירלס, אבל יש הרבה ויירלס, אבל בסוף יש המון המון ויירד.
זה לגאסי פשוט? של מפעלים וכאלה?
כי, הרבה יודע, כן.
בעולמות כן. ה-B2C אין כמעט, לא נשאר כמעט ויירד. נכון. צריך להגיד את האמת, נכון. אתה מרשה את הבית שלך, אתה כבר לא שם ויירים.
נכון, אבל עדיין מפעלים, שדות תעופה, נמלים, דאטה סנטרים, הם ויירד בטירוף.
איך זה נראה, נגיד, שאתה עובד מול גוורמנט?
אז גם כדי להגיע לשם, היה צריך לעבור כברת דרך. כדי, כשהתחלנו לעבוד, ואנחנו עושים המון היום עם הממשל הפדרלי.
איך הגעתם לזה? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, הסייקלים של הממשל הפדרלי הם ארוכים, וכשאתה מחליט ללכת על G ולא על, לא יודע מה, E, זה מחייב אותך להשקעה מאוד מסיבית.
אני יכול להגיד לך שלקבל פדרמפ, בסוף פדרם זה האישור לרוץ בקלאוד.
הסרטיפיקט בכלל למכור לממשל הפדרלי.
פדרם לקח לנו סדר גודל של... התחלנו את התהליך ב-2019.
עוד לפני,
קיבלנו אותו בסוף 22.
עוד לפני שהיה לך את כל ה...
בדיוק. כן. שם התחלנו את התהליך. היה לנו כמה חבר'ה, דרך כמה אנשי מחירות, שהיה שיתוף פעולה מאוד, מאוד טוב איתם. היה, הם מאוד התלהבו מהחזון שלנו, ממה שאנחנו עושים, וממש נתנו לנו הזדמנות. אמרו כזה שהם, אם נמשיך לעשות אקזקיושן טוב, הם גם יהיו הספונסרים שלנו.
אתה יודע, כשאתה יוצא לדרך כדי לקבל כזה ספונסרשיפ, אבל אמיתי, כדי לקבל באמת סיכוי לקבל חוזה פדרלי אמריקאי, אתה יודע בכלל מה אתה צריך לעשות? הרי אתה יודע, שעושים תקינה, איזו, ואת כל הדברים הטריוויאליים, חוקי המשחק מאוד ברורים.
זה, כן.
הכל כתוב, הכל ידוע, זה פלאף מאוד מוכר וידוע, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל חוקי המשחק כתובים. כשאתה מגיע לעולמות המדיקל והגוורמנט, ההרגשה האישית שלי שזה לא כזה מתוקנן.
אז הייתי אומר, זה שילוב של נסתם הטכנולוגיה, אבל גם שסומכים עליך. ברגע שסומכים עליך, מערבים אותך בתהליך. נותנים לך גיידנס, אנשים שעשו את זה כבר, שייצאו לזה, או ש... עשו ספונסרשיפ לחברות אחרות, אז פשוט לומדים מהם. לומדים תוך כדי, מבינים תוך כדי, ובסוף, אני אומר, הבעיה, קודם כל טכנולוגית, אנחנו מדלברים.
החוזים שווים את זה? חוזה פדרלי שווה את זה?
כן. בסוף הוא שווה את זה, כן. זה לוקח זמן.
זה חוזים שנסגרים על מולטי-איר גם?
חוזים של מולטי ייר, כאילו 7 פיגר ויותר.
מי החברות שנגיד כרגע נמצאות, שהממשל הפדרלי כרגע משתמש בהם, זאת אומרת, זה הענקיות הענקיות?
כן, כן, אני חושב שמצורך העניין אנחנו התחלנו מפדראמפ, ואחרי זה קיבלנו DODIL4, שזה עוד אחד בשלב הזה. היום יש חושב ש10 חברות סייבר שיש להם IL4. לצורך העניין.
ואז כשהם, למשל, עכשיו רוצים לפתוח מכרז חדש, אז שאתה
רק
חלק...
רק מי ששם יכול.
ואתה מקבל התראה על זה מספיק זמן מראש כדי להתכונן למכרז וכאלה?
אז לא תמיד אתה מקבל התראה, אבל אתה צריך לשבת על המכרזים האלה. בסוף הצוות הפדרלי יודע, הוא גם דוחף מן הסתם את הנפגש כמו מחירות אנטרפרייז, אבל הוא גם כל הזמן יושב ומבין בפוליסי חדש שיוצא, איך, מה קורה שם, מה משוייך לארמיס, איך אנחנו מוודאים שארגון, לפעמים תהליך כדי שארגון בסוף יוציא מכרז על משהו, זה יכול להיות שנה, שנה וחצי לפני של סל סייקל, שבסוף אתה בא, יש להם בסוף בעיה, הרבה גם לא הבינו שיש פתרון לדבר הזה, כן? הם התמודדו, רצו פתרון, אבל לא היה להם פתרון גם לפני זה.
כל מה שקורה עכשיו עם הסינים בשנים האחרונות, דוחף אותם יותר לכיוונים האלה?
בהחלט, בהחלט. גם כי יש המון תקיפות על תשתיות קריטיות אמריקאיות על ידי הסינים, וגם כי בסוף יוצאות, בעקבות זה גם, יוצאות המון הוראות של הממשל הפדרלי, חוקים בינים של סיסה וכולי, שבסוף, לצורך העניין, נגיד, אתה צריך לוודא שבאזורי ייצור או, לא יודע, אזורי חשיבות 1, 2, 3, אין לך שום דבר סיני. עכשיו, אם אין לך אינוונטורי של כל מה שיש לך, איך אתה יודע? יש חברות שאין להן מושג מה הולך בכלל בסביבות האלה. וזה גם בממשלתי וגם בחברות של תשתיות קריטיות, צהורה, אוקיי, אתם צריכים תמונה מלאה של כל דבר שהוא של יצרן סיני, או לפעמים ייתנו איזה...
תגיד, זה גם על הסטאק של הרשת עצמה? זאת אומרת, אני מדמיין, אתה יודע, אני עכשיו מדמיין בראש שלי עכשיו סטאק של רשת, מה-IPD סלאם, בסוף תקשורת מגיעה לארון תקשורת, אותו IPD סלאם, מה-IPD סלאם, זה נכנס עכשיו לקמפוס של החברה המייצרת, בואינג, לוקיד, לא משנה מה, ועכשיו יש לך סוויצ'ים וראוטרים כל הבוקסים שיש, אלוהים יודע, של סיסקו וצ'קפוינט והכל, הכל באמת חשוף אליך, נגיד? לא, נכון?
כשאנחנו מותקנים, אנחנו מותקנים באזורים הכי הכי רגישים שיש.
אתה יכול לראות את כל הסוויצ'ים וראוטרים, כן? של הרשת?
בהחלט.
זאת אומרת, אז אתה לא רק בשכבה של ה-IP, אתה גם בשכבה של האינטרנט?
בהחלט, כי כדי להבין, כשאתה הולך, עושה ממש Deep Packet Inspection, הרבה פעמים זה ממש, אנחנו צריכים לרדת לכזה ממש... לירטו, ממש לרדת לשם כדי להביא...
זאת אומרת, ממש לפאי, ממש לשכבה של הפאי.
בדיוק.
שמה נגיד איך יפתיע אותך שאתה יכול לספר עליו, שאתה בא ללקוח ואתה אומר לו, היי, תגיד, אתה יודע שיש לך רכיבים סינים כבר שנתיים ברשת?
אז זה קרה המון פעמים. זה קרה, זה דוח כזה שהוא דשבורד כזה pre-built בארמיס, דשבורד של יצרנים סינים, כמה יש לך, איפה הם, ומה בדיוק קורה, ואיזה חולשות יש בהם.
עד כמה, זאת אומרת, יש פה גם עניינים של... קצת ארגוני מודיעין, זאת אומרת, עכשיו שראיתי נגיד את הרכיבים של הכתב"ם האיראני, אז אתה פתאום רואה, אתה יודע, שאומרים לך כתב"ם איראני, אבל המנוע מיוצר בצ'כיה. בסדר, זה נחמד שאומרים לך לא סין, אבל כן. אני יכול להסוות הרבה דברים בהרבה דרכים. זאת אומרת, מאיזה קטלוגים אתם עובדים כדי לדעת מה, אז, איך לסווג
דברים? המון, אז מן הסתם מהמון מקורות, סיסה וכולי, המון דברים של צוות המחקר שלנו.
דברים שצריך לקנות?
צוות מודיעין, כן. אנחנו גם קונים, גם מכל מיני סורסים, אנחנו קונים מידע. עכשיו גם קנינו חברה, שהם, נגיד, תחום של early warning, על דברים כאלה, זה דברים שתחשוב שזה חברה, כשדיברנו עם הלקוחות שלהם לפני שקנינו אותם, ב-Lock4J, כשקיית כל הבלגן הזה, הם התראו אז לחברות שלהם שבוע לפני על זה.
איך הם ידעו?
בסוף התראה.
רגע, צור, איך הם ידעו?
אז בסוף, היכולת הזאת להטריע, כי הם נמצאים כל הזמן מהדארק וויב, זה מה שהם עושים בחיים.
יש להם מחלקת מחקר חזקה.
בדיוק,
בדיוק. למי שלא מכיר, Lock4J... Log4J היה פרצה נורא מפורסמת, כל הסיסויים בעולם תמיד מגיע בסופי שבוע, אז כולם איבדו את הסוף שבוע שלהם ושעות שינה על הדבר הזה, צריך להתחיל לרוץ, לפצ'פצ' הכל, לשדרג את כל מערכות ההפעלה והכל, ואתה אומר שאחד היכולות של החברה שקניתם זה שהיא נתנה בעצם את ההתראה הזו בגלל שהם חשופים לדארקנט ולכל מיני מקורות מפוקפקים כאלה ואחרים באמריקה הלטינית או הנערף איפה, זאת אומרת, אנשים לא יודעים שיש עולם שלהם מאחורי הקלעים של סוחרים במידע. זאת אומרת, אם יש לך zero day טוב, זה שווה מיליוני דולרים, ואם מישהו יודע על הדבר הזה, זה גם שווה הרבה כסף.
בדיוק.
אז זה דבר שעכשיו אתה בעצם מצרף לארמיס, בעצם אתה, או צירפתם לארמיס בעצם, את היכולת לתת גם התראות מוקדמות.
כן. זה שירות
שאנחנו... איך אתם מחירים את זה?
תלוי בארגון, תלוי בארגון, תלוי כמה יש לנו גם בשירות הזה, יש בו שירות אוטומטי ויש גם שירות פרו כזה, שזה גם ממש, ממש נותנים לך בן אדם ספציפי גם שעושה threat hunting עבורך, אז זה רמות שונות, זה התמחור, תראה, התמחור הוא יכול להיות לפי מסתכל על החברה, הרבה לפי בסוף עובדים, זה נורא קל.
מסיץ כאילו, ממש
כן, סיץ. כן, כן, קל, קל לחברות לחשוב על זה ככה, בסוף הרגילו אותם, כל האנד פוינט וכולי, הרגילו אותם לפי זה, זה אחד. אז העובדים, זה בסוף כמות העובדים, זה אינדיקטור מאוד טוב, כי אני יכול להגיד לך, בתהליך דיסקאברי שלנו, אנחנו מגלים שיש פי חמש יותר ממה שחשבת. שיש לך במפעל לצורך העניין. בגלל זה עובדים אתה יודע כמה יש לך. אסטס אתה לא יודע כמה יש לך.
לא, מישהו יכול לחבר משהו ולשכוח.
בדיוק,
מזה.
בדיוק. אז משהו שהוא יותר פרדיקטבילי, אז לרוב אנחנו נלך לפי זה.
תראי, לפני כמה ימים יצא לי להיות באיזשהו מפגש, גיל שוויד על הבמה, אומר את הפיצ' הרגיל שלו, כמה אנשים פה רווחיים, כמה אנשים רוצים להיות רווחיים עד סוף השנה, יותר ידיים מהרגיל בקבוצה המצומצמת הזאת. אתם, שנקניתם על ידי קרן ב-2021, ובדרך כלל הקרנות כמו אינסייד ואחרות, כשזה לא השקעת און סיכון, צריך להיות אחד משתי דרכים. או פליפ, זאת אומרת, או שהם מגדילים את השווי שלכם, ואז ימכרו אתכם הלאה או ינפיקו אתכם, או להיות פרט מזומנים. זאת אומרת, איך זה נראה מהזווית של ארמיס בשוק שבו כמות החברות הרווחיות באמת, אני יכול לספור על יד אחת, ואני איבדתי אצבעות בצבא הזה. אז אני לא...
אז תראה, קודם כל הרכישה של אינסייט הייתה venture acquisition. זה לא רכישת פי.
אוקיי.
תחשוב VC, תחשוב ש... לא יודע.
פיקו מגנות 40% קנו 100.
בדיוק, בדיוק. אז תחשוב על זה ככה. זה בסוף מה שקרה. מבחינתם, הם אמרו, ג'ף, ישבנו עם ג'ף אורינג אז, ג'ף אמר, אני, במקום שאני אשקיע ב5-6 חברות, כל אחת אני אשקיע ב-150, אני מאוד מאוד בולי של הביזנס שלכם. אני רוצה לשים פה את ה-800 מיליון.
זה... לא היה דבר כזה. אתה אומר את זה כאילו זה דבר טריוויאלי, חוץ מהעובדה שלא היה דבר כזה כל כך.
אז נכון, זה היה ייחודי לחלוטין. אינסייט עשו את זה פעם אחת לפני, עם Recorded Future,
okay.
עוד חברה, אבל זהו. שם בערך זה נגמר.
כן, כי זה היה בתקופה ש... אני בלי ממקומי הצנוע הקטן, זו תקופה שטייגר ואינסייט וכולם פשוט עשו ספרי אין פריי, הם עשו בדיוק את ההפך מהאסטרטגיה הזו, באותה שנה בדיוק, כן?
אז דווקא הפסיקו, אנחנו בסוף הרכישה שלנו הייתה, לג'ף הייתה אסטרטגיה אולי פוטנציאל לעשות את זה עוד כמה פעמים, אבל אחרי זה הוולואציות באמת איבדו כיוון. בסוף...
ואז גם הריבית עלתה אז ונגמר.
כן, בסוף כשארמיס נקנתה אז, ארמיס הייתה בסוף... עם, גם צמחה בטירוף, וגם הייתה כבר ממעל 20 מיליון הכנסות, בסוף משהו שהוא לא מיליונים בודדים ויוניקורן, כן? בסוף שנה אחרי שאנחנו עשינו את זה, ועם הצמיחה שלנו, בסוף היו חברות עם, בסוף מיליונים בודדים בהכנסות, שקיבלו יוניקורן, כן?
בשלב הזה ראוי, לשים פה איזשהו סוגריים, אנשים אומרים, רגע, אמרת 20 מיליון, מה זה המכפיל הגבוה? צריך להבין שסייבר, בניגוד לתעשיות אחרות, זאת אומרת, יש טבלה. אתק יקבל מכפילים נורא נמוכים, סאס יקבל מכפילים של, לא יודע מה, 14-20 בסי, ירד ל-6-8 בשפל. זאת אומרת, יש סיבות לדברים האלה, כי זה קשור לסטיקינס, זאת אומרת, לכמה מי שקונה את השירות הזה הסתברותית יעזוב אותו, מה הסיכוי שהדבר הזה רק יגדל לאורך השנים. זאת אומרת, זה לא, אנשים נוטים לזלזל בהיגיון העסקי של מי שקונה ומשקיע הרבה פעמים.
כן, אז יש פה אלמנטים מאוד חשובים. אחד, בסוף יש פה בעיה מאוד מאוד קריטית ללקוח.
שלא הולכת
לא להעלים. יכול, כן. לא יכול בלי זה, כן? זה חלק מסוף של מה מאוד מרגש אותי. בסוף שזה דברים, הדשבורדים של ארמיס ומה שארמיס עושה, הולך ישירות לבורד של המון חברות.
כחוק. מה זה אפילו לא, זה כמו התרדות מיניות, אף אחד לא שאל אותך, תציג לי את ה-vulnerabilities לבורד.
דיווח, תחשוב, כן? תחשוב בסוף, אם אני בתור הבורדים מקבלים, אומרים לסיסו, תקשיב, אני חייב לדעת, שהייצור שלי מאובטח, שהשדה תעופה שלי מאובטח, שהחנויות, כל החנויות מאובטחות, המרכזי לוגיסטיקה מאובטחים, הדאטה סנט, אני חייב לדעת שזה מאובטח.
כמו שאמרת עם הדוגמה של הממשל האמריקאי בריב עם הממשל הסיני, הדבר הזה הוא לא צחוק, זה יש פה חובה חוקית לחברי דירקטוריון של חברות ציבוריות גדולות לעשות הדבר הזה.
בדיוק, אז קודם כל זה מגיע מהדירקטוריון. שתיים, מבחינת המטריקות שדיברת, המטריקות של ארמיס היום, זה מטריקות של בסוף הלקוחות נשארים להמון המון שנים. בסוף לקוחות בודדים עוזבים אותנו, אז הפרמטר של הגרוס ריטנשן, שהוא הדבר מאוד קריטי, הוא מאוד מאוד גבוה. דבר שני, הלקוחות גם ממשיכים לקנות עוד ועוד מוצרים של ארמיס. היום 50% מהלקוחות שלנו קנו שני מוצרים, וכ-20% קנו שלושה מוצרים.
כמה מוצרים יש לכם בקטלוג?
5.
תמנה אותם?
היום יש את Asset Management, הקאזם.
זה ההתחלה?
אז ההתחלה יותר ב-IoT.
אוקיי.
IoT, OT, Security, Medical Device Security, Vulnerability Consolidation, Prioritization, Remediation, וה-ATI, שזה ה-Army Threat Intelligence.
למה יש הבדלה בין מדיקל ללא מדיקל?
אז את האמת שזה, זה הבדלה שקרתה איך שבסוף השוק קרה.
מה, בגלל היפה? בגלל הרגולציה זה קורה?
גם רגולציה, אבל גם בסוף נוצרו שווקים של חברות שעושות בסוף מאוד ממוקדת סביבת OT או סביבת מדיקל. בסוף זה פרוטוקולים מאוד מאוד שונים. בסוף זה שאתה מוכר לאנשים בסביבה הזאת, אז יש את הצוות סקיורטי, אבל שחקנים מאוד מאוד חשובים, זה בסוף הפלנט אינג'ינירס, מה שהמהנדסים ברצפת יצור, או המהנדסי ביומד, הביומד אינג'ינירס. זה אנשים מאוד מאוד שונים. אנשים מאוד מאוד שונים.
תרחיב.
בסוף, הסביבה של בית חולים, עם הסביבה של המכשירים, ואנשי ביומד, בסוף זה בייר שונה. ובסוף, כשאנחנו מדברים על OT, OT-IoT זה המון סביבות מרצפת יצור, למרכז לוגיסטיקה, לשדה תעופה, וכל אחד.
אבל אם נפרק את זה באמת לשטח, אני מנסה לתאר מה ההבדלים. אני מתאר את מי שההבדלים, דבר ראשון, זה שהמכשירים הרפואיים יקרים יותר, והמספר שלהם קטן יותר, נכון?
המספר יותר קטן. זאת אומרת, זה נכון.
איזה הבדלים יש שאפשר ממש להסביר אותם בפירוט?
אז איך שאנחנו בתור ארמיס ראינו מההתחלה, אנחנו אמרנו שאנחנו הולכים לבנות תשתית שהיא תדע לטפל בכל מוצר, בכל סוג של מכשיר בסוף, כן? מבחינתנו היה שעם מספיק דאטה אנחנו נפתור את זה גם וגם. השוק בסוף נוצרה סגמנטציה בשוק. נוצרה סגמנטציה בשוק שבסוף
בגלל... זאת אומרת, מוצרים שמיועדים לזה, לא רק מוצרים שמיועדים לזה. אבל הנה, מגיעים עכשיו ארמיס ואומרים, אנחנו מוכרים גם וגם.
וזה מייצר יתרון אדיר, כן. אבל יש המון חברות, חלק נקנו, חלק לא, שהן עושות רק בסוף Medical Device Security. בסוף הן עושות מוצר שמאוד מאוד מיועד לצוותי אבטחה של בתי חולים וצוותים של הביומד. האמירה שלנו הייתה תמיד שטכנולוגית אנחנו נבנה משהו שיודע לעשות הכל.
תקיפות כמו שקרו בבתי החולים בארץ, אתם משתמשים בזה בסוף כדי כמחלקת המחקר שלכם, להראות בעצם את הסכנה?
אנחנו לומדים מאוד, תראה, אנחנו הגענו לכזה מצב בבתי חולים, בעולם בכלל, שזה כל כך פגיע, זה סביבות כל כך פגיעות, כי בסוף כל אחד, המכשירים הרפואיים, כולם, עוד פעם, לא מריצים שום דבר, אתה לא יכול לשים אנטיווירוס. שתיים, הם סופר קריטיים, אתה לא יכול לנתק פתאום MRI, לכן הם סביבה שהיא מאוד 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 טרגטד על ידי כנופיות כופרה.
אפשר לשאול למה הם בכלל מחוברות לאינטרנט? למה MRI נגיד מחובר לאינטרנט?
לקבל עדכונים, לקבל עדכוני תוכנה.
כאילו over the wire, יש עדכוני over the wire ל-MRI?
כן.
פרמואר מתעדכן כאילו over the wire?
כן. בסוף...
אתה אומר כן, אני לא, אתה יודע, אני מבחינתי העובדה שיש רכבים היום שמתעדכנים, אני עדיין בשוק, אבל בסדר.
כן, בסוף MRI זה מחשב.
כן.
בסוף זה מחשב, שבסוף אמנם כמות הפעולות שהוא אמור לעשות, כשהוא לא נתקף, זה כמות יחסית סופית, כן, לשלוח עדכונים, לקבל עדכונים וכולי וכולי, אבל לשלוח תוצאות ודברים כאלה, אבל כן, בהחלט, מחוברים לאינטרנט.
היו עוד תקיפות חוץ מבתי חולים בארץ? זאת אומרת, זה קרה בבתי חולים גם במקומות אחרים?
המון, המון. יש בשנתיים האחרונות, בשני בתי חולים שונים, תינוקת ממש מתה בעקבות...
כי אינקובטור נהרס או משהו כזה?
כי פשוט היה, כל הבית חולים היה בשיתוק. כן, כן, פשוט רנסאמר על הבית חולים, הכל נעול, הכל נעול, כל המכשירים נעולים, ובסוף, וזה מה שקרה, וזה ברמה של בית חולים לא יכול להיות למטה אפילו דקות.
אם משתפים אתכם כאילו שיש נגיד התקפה בארץ, משתפים אתכם המידע הזה, או שזה מידע שאי אפשר לשתף אתכם?
אז,
סתם כדי להבין את הוקטור תקיפה אפילו.
אז היו מקרים שבהם השתתפנו במחקר, ועזרנו.
שהביאו כן. אתכם בתור כעזר. כן. אבל זה לא שזה הפוך, שהם אומרים, היי, תקשיבו, תראו מה למדנו.
יותר כמו, הנה הדאטה, בואו נדבר, בואו תעזרו לנו.
הבנתי, זאת אומרת, זה יותר בואו תעזרו לנו, ולא כן. בואו אנחנו נעזור לכם. זאת אומרת, מי שעכשיו חושב שמה שאמרתי הוא מופרע, אני רוצה להגיד לכם שסימנס, שאותה חברה שציינת, כשאני, לא יודע מה, הייתי לפני 15 שנה ב-ECI, אז ממשלת גרמניה עזרה לסימנס כדי להתחרות, כי זו חברה גרמנית, והם רואים לגמרי היגיון בלעזור לחברה גרמנית. זה נראה לי מאוד הגיוני, שלא יודע, הממשל הישראלי, הצבא הישראלי, יעזור לחברות ישראליות. לא יודע, מי שמרים גבה על מה שאמרתי, אני רק חושב על זה פתאום. נראה לי מאוד הגיוני.
אנחנו תמיד, במיוחד בישראל, מוכנים ורוצים לעזור, כשעזרנו לצורך
העניין. אתם יעד? אתם יעד? זאת אומרת, אני יודע כשהתחילה המלחמה באוקטובר, שיש כמה חברות ישראליות ענקיות שהיו יעד, שהמנכ"לים איבדו שעות שינה. זאת אומרת, אתם יעד?
לא
שידוע לך מה שנקרא? כי אתם יעד די סקסי, צריך להגיד את האמת. בניגוד אליי, אתם יעד די סקסי.
לא, אני יכול להגיד לך שאנחנו משקיעים המון בהבטחה שלנו, אנחנו לוקחים את זה.
שהסנדלר לא ילך יחף?
נכון, אנחנו משקיעים בזה המון, יש לנו בין אם ברמה של מוצרים, בין אם ברמה של תהליכים, תהליכים גם שהצוות סקיורטי שלנו עובד צמוד עם הפיתוח, עם הפרודקט. הרבה פעמים, אתה יודע, אתה יכול אולי לקצר תהליכים עם מוצרים, לעשות אפילו יותר מהר, אם לא תשים את הדגשים האלה, אבל אנחנו קודם כל, בסוף, כמו שאמרת, לא יכול להיות שהסנדלר הולך יחף, אנחנו שמים המון דגש לזה, בטח כשכדי, בטח גם, כי בסוף אנחנו חברת סקיורטי, וגם כל התהליכים האלה של פדרם, דיודיה, אל-פור והלאה, שאנחנו עכשיו משקיעים בהם, אתה צריך להיות בולט פרוף, אתה צריך ברמה של המוצרים, ברמה של היכולות, ברמה של כל התהליכים שאתה שם, וכמובן גם צוות סקיורטי מאוד מאוד חזק.
והבחירה של המוצרים בסוף שאתם משתמשים בהם, זה כאילו, זה סוד מדינה? מה, לא יודע, מה ה-EDR שלכם וכאלה?
זה, 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 זה דברים שהסיסו שלנו מאוד...
אתה מגן עליו מהשפעות זרות?
כן. הוא עושה תהליכים עם הוונדורים בסוף הכי טובים בכל תחום, בכל אזור. בסוף אין העדפות. העדפה היחידה שארמיס תהיה הכי מוגנת.
אז בוא נחזור שנייה לשאלה ששאלתי על מה שגיל אמר, מה שגיל שווייד אמר, ונוגע לקטע הזה של הרווחיות. אתה יודע, כל עוד הריבית הייתה מאוד נמוכה, הבנקים קיבלו כסף בחינם והביאו אותו בכמעט חינם הלאה, אף אחד לא שאל את השאלות האלה. מן הסתם היום, כשאנחנו רואים שפאלו אלטו הפכה להיות מפלצת של מזומנים, מייקרוסופט תמיד הייתה מפלצת של מזומנים, צ'ק פוינט עושה יופי של רווחים, מה לגבי כל השאר? זאת אומרת, אני מסתכל עליכם, אני מסתכל על וויז, זאת אומרת, באיזה שלב אתה חושב יהיה הלחץ עליכם לשפר את ה... אני אפילו לא מדבר על קשפלו, אני מדבר באיזה שלב באמת מדברים על... אתה יודע, גאפ פרופיט.
כבר אני יכול להגיד לך בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אנחנו עובדים על זה. התחלנו לעבוד על זה עם הסופות של המשקיע האחרון, One Equity Partners, בסוף 21. התחלנו לעבוד על זה עוד שזה לא היה כזה פופולרי.
שלא כל הילדים המגניבים דיברו על זה.
בדיוק. התחלנו לעבוד על זה, וכמובן שזה משהו שלוקח זמן. אתה יודע, מחברה ש... אתה גם, היכולת לעשות את זה, כשאתה חברה נגיד עם 5 מיליון הכנסות, אתה גם לא ממש יכול לעשות את זה.
מה זה לא יכול? אתה לא יכול. מה, עזבו שטויות, אני לא, אי אפשר.
אם אתה לא צומח, אז אתה לעולם לא תגיע למאות מיליונים.
אפשר, ומי ששומע מהצד ולא מהתחום, הוא יכול להגיד, למה אי אפשר? כי אז אתה לא יכול לגדול. זאת אומרת, 5 מיליון דולר בהכנסות, תגלחו מזה את כל האופקסים, קוגס כאלה, לא נשאר כלום. זאת אומרת, אתה לא קונה מספיק, מה לעשות שמפתחים או מפתחות זה דבר יקר, מה לעשות שאפילו הטיסות, אפילו מחלקת סיילס נורמלית לדבר הזה, זה דבר יקר, אי אפשר, המתמטיקה לא מתיישרת. יש סיבה שזה תחום שהוא עתיר מזומנים. כמו שאי אפשר לבנות חללית שתהיה רווחית מ-day one, זאת אומרת, לא יודע, SpaceX למיניהם, גם חברת סייבר ענקית אי אפשר לבנות שתהיה רווחית בשנים הראשונות. בלתי אפשרי.
נכון.
אפשר, יש רוי קארט, יש כל מיני חבר'ה שעושים את זה, זה פשוט יהיה בסקייל הרבה יותר קטן וזה יהיה לאט יותר.
כדי להשתלט על שוק בסוף שהוא צומח, צריך להשקיע, צריך להשקיע ב-go to market, באנשי מכירות, מרקטינג, וגם לפתח ולפתח מהר, כדי לתת מענה לשוק, ובטח כשאתה נלחם מול פאלו, מייקרוסופט וכאלה.
כן, לא, אני רק רוצה לסייג עוד משהו, יש חברות בארץ, עכשיו יש הרבה אנשים מצקצקים כמו גרדיו וכאלה, כן, יש סוג מסוים של מוצרים, שהם מאוד תוכנה, מאוד B2C, מאוד מוכווני קהילה, שאפשר עם מרקטינג טוב לעשות את זה, זה בסדר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על חברות שצריך צוות, צריך סיילספורס נורא יקר.
בדיוק.
אין, המתמטיקה לא מסתדרת, אבל באיזה שלב היא כן אמורה להסתדר?
אז כשאתה כבר באזורים של עשרות מיליונים מתקרב למאה, זה, הייתי אומר, במעל 50 מיליון, כבר
אפשרי?
להתחיל לעשות התאמות.
איך לא... אתה עושה? איפה אתה מתחיל, אתה יודע, to cross every T, dot every I על ההוצאות?
אז להתחיל, קודם כל, חשוב נורא להתמקד בלהסתכל, תמיד היו, קודם כל צריך להסתכל על מה ההוצאות, יש המון גם דברים שפשוט בזמנים שונים לא שמים המון המון דגש, נגיד השקענו עלויות ענן, השקענו המון בדבר הזה, בסוף הצוות פיתוח עשה עבודה מדהימה והגיע ליעילות מדהימה, בסוף הסתכלנו בסוף הוצאות ענן ביחס להכנסות, זה היה מדד, כמו שמדד, בין אם זה הוצאות של כל מחלקה ביחס להכנסות, זה מה שאנחנו מסתכלים, ובסוף המצפן שלנו זה איך...
רגע, באיזה שלב התחלנו לעשות את האופטימיזציה לענן?
הייתי אומר לפני שנתיים וחצי.
כשעשית את זה?
שנתיים וחצי,
שלום. היה לך תחושת בחילה קלה כשהבנת כמה בזבזת עד היום?
תראה, בסוף זה משהו שלא שמו עליו המון דגש.
לא, ברור. אני יכול להגיד לך שיש חברות בארץ שאני מכיר את ה-VPR&D שלהם, שהצליחו לחתוך הוצאות ענן של עשרות מיליוני דולרים בחצי, לא בהמון עבודה. ושאתה עושה פעולה כזאת, יש איזושהי תחושה כזו של בחילה קצת, אתה יודע, פאק, מה עשיתי עד עכשיו?
אז תראה, אני חושב שזה ההסתכלות הנכונה גם באזור הזה, זה גם בסוף על... בסוף שלב של החברה, כן. כן? חברה של 5 מיליון הכנסות, 10 מיליון, 20 מיליון, אני לא מצפה ממנה, לא יודע, ברור שלא צריך שיהיה
התפזרות
הגזמה, התפזרות כן. סתם, אבל אין מה לעשות, בסוף התיעדוף זה לפתח יותר מהר, לנצח כמה שיותר לקוחות. זה קודם כל לרוץ, ואין הרבה פעמים אין זמן להתעסק אקסטרה בדבר.
אבל אין מחשבה מעבר, נכון? זאת אומרת, כי... בסופו של דבר, ואני רואה עכשיו טרנד חדש בחלק מהסיטואים החזקים שמדברים על זה, שהי, תסתכלו, עשינו אופטימיזציה, חתכנו בחצי 60%, הנה, עברנו חלק מהדברים ל-managed bias, חתכנו בעוד 80%, ואני אומר, וואו, זה שלב שהוא... שאני לא יודע איך להקל אותו עכשיו, אחרי 10 שנים של ענן, אני לא יודע אפילו איך לחשוב על הדבר הזה.
כן, אז תראה, הגענו שם לאיזון מאוד מאוד יפה, אנחנו כבר היום באזור הזה.
אתה מבסוט כרגע על הדבר הזה?
אני מאוד מרוצה, כי בסוף ההכנסות ממשיכות לצמוח מהר.
מה היעד מבחינת גידול הכנסות בשלב של ארמיס?
אנחנו
אם מותר להגיד, כן.
לא, אז אנחנו כרגע המספרים שאנחנו גדלים בהם זה בין 60-70%.
בלנדד.
ובשלב שלנו נקי, כן?
לא, אני אומר בלנדד, במובן שאם יש לך 5 מוצרים, לא כולם גדלים באותו קצב, מן הסתם.
נכון, אבל
שיש 2-3 בממוצע.
כן, בסוף השורה התחתונה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר במספרים האלה.
נדיר נקודה, 60-70% לגדול שאתה 100 מיליון דולר, זה מגניב מאוד.
ויחד עם זה, המון המון הישגים בצד של היעילויות, בצד המסע לקראת הרווחיות, שמנו המון המון דגש מזה, ויש המון דברים בסוף, כשאתה גם מוכר כמה מוצרים, זה באמת משפר המון דברים, כן? זה מה-NRR, בסוף Net Retention, שאתה מוכר עוד ועוד לאותם לקוחות, זה שולח את זה למעלה.
קומפאונדינג אפקט. למי שרוצה לשים את זה באקסל ולראות מה זה, למה בסוף SaaS או ARR ו-NR, למה המושגים האלה כאלה חזקים? זאת אומרת, למה מנדי תגיע למיליארד דולר הכנסות שנתיות? כי לקוחות שלא עזבו אותך, מצטרפים ללקוחות החדשים, ואם אתה רץ מספיק שנים, הדבר הזה מתפוצץ למעלה.
וגם תחשוב שבסוף המחירה ללקוח קיים היא הרבה יותר זולה במרכאות מאשר ללקוח חדש. כן. להביא לקוח חדש, אתה משקיע הרבה סיילס, מרקטינג והכל, ובסוף אם לקוח כבר קיים, יש לך את ההוצאות customer success שם, אבל, והוצאות ענן, אבל בסוף אתה לא צריך להשקיע אקסטרה סיילס ומרקטינג בטירוף על הדבר הזה.
משהו השתנה בצד של הסיילס, זאת אומרת, אני רואה הרבה חברות, אני די גיק של הדבר הזה, נגיד גוגל, נגיד שם מספרים הרבה על השינוי בארגון מכירות של GCP. זאת אומרת, במודל תמרות של האנשי מחירות, באיך שהקומישן משתנה, המודל של הקומישן. זאת אומרת, אתם עשיתם איזשהם שינויים מהבחינה הזו?
אז עשינו באזור הזה, בסוף הצוות גדל מבחינת, כמובן, maturity, תוך כדי הצמיחה של החברה. ידענו גם להתאים, לצורך העניין, צוותים, לשים אנשי מחירות ספציפיים, יותר ההבדלה בין הנטר ופארמר, לצורך העניין, כן? מאנשים שבאזור מסוים שאחראים יותר על לוגוים חדשים, אחראים, לעומת כאלה שהם יותר, במרכאות, מגדלים את הלקוחות. זה משהו שבהמון חברות בוגרות קיים, כן? בסוף מישהו שהוא אחראי בסוף, אקאונט מנג'ר שהוא אחראי על שלושה לקוחות בלבד. שלושה לקוחות בלבד, אבל מאוד גדולים, שקונים ממך עוד ועוד. לעומת, יש אנשי מחירות שהם כאלה ציידים, כן? הם בסוף...
רוצים את הלוגוים, רוצים להביא לוגוים חדשים. מביאים רגל בדלת.
לוגוים בדלת, מהר... סוגרים עסקאות לפעמים שלושה שבועות, חודש וחצי, יש את הסגנון הזה. אז באמת זה חלוקה שהיא באזורים שונים, היא מאוד...
זה משהו שהשתנה לאורך השנים?
כן, היא הייתה מאוד משמעותית בשנים האחרונות לצורך העניין.
שמה, האיזון הזה?
לפני זה אני חושב שהיו שלבים שבהם החלוקה הייתה טריטוריאלית נטו. עם הזמן הוספנו יכולת גם ההפרדה הזאת של ההנטרס פארמרס, וגם האזור, הנושא הזה של בסוף חבר'ה שהם אחראים על מוצרים ספציפיים.
רגע, מבחינת פיזור גיאוגרפי, אתם הייתם רוב השנים בעיקר ארצות הברית, הגעתם כבר ליפן?
כן, בסוף...
מתי עכשיו?
לפני כשנה.
אוקיי, בסדר, זה ממש עדכני, איך זה היה?
לפני כשנה. תראי, השוק היפני הוא שוק מעניין.
זה שוק קשה.
לוקח זמן, כן. בסוף מבחינתי היה העדיפות מההתחלה... אני חייב לנצח בארצות הברית. אנחנו חייבים להיות מספר אחד בארצות הברית, אנטרפרייז, אחרי זה פדרל, זה המפתח לניצחון.
הכלכלה הכי גדולה זה ברור.
כן, זה גם הכלכלה הכי גדולה, אבל זה גם הכלכלה הכי נובייטיב. בסוף, החדשנות מבחינת מוצרים שקונים, ובנוסף לזה, זה בסוף לא סגמנטד. בסוף באירופה, שגם אנחנו היום צומחים מאוד 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 יפה באירופה, אבל בסוף באירופה יש המון מדינות. למכור באיטליה זה לא כמו למכור בספרד, זה לא כמו למכור בשוודיה.
מה ההבדלים?
שפה, רגולציה, כל מדינה יש לה את האזור שלה, נגיד UK הם יותר... מבחינת הסביבות ענן, הם יכולים לרוץ גם בארצות, פחות אכפת להם ענן ספציפי משלהם.
טוב, צריך להגיד אמת, אחרי הברקסיט, GDPR והכל אולי פחות מעניין אותם, אני לא יודע, לא נראה לי, אבל יש חוקים לגבי מה אתה צריך להריץ איפה. בדיוק. כחברה בגודל מסוים.
בדיוק, וזה גם משתנה בין מדינה למדינה, כן? בסוף בגרמניה יש הנחות ספציפיות שאתה צריך לעמוד בהן, צרפת משהו אחר, בסוף שפות שונות, בסוף מרקטינג שונה לכל...
כן, מה שאמרת לפני כן, מי שלא שם לב, אז אמרת שהיה לך אנשי מחירות שהם מוכווני אזור גיאוגרפי, ועכשיו עשיתם שינוי, זאת אומרת, עכשיו יכול להיות שהיה לכם סלר מוצלח שהיה בארצות הברית, ועכשיו הוא מגיע גם לאירופה, כי הוא מביא את היכולות פארמינג שלו, זה היכולות של האפסלינג.
בדיוק, וגם כאלה שהם מומחים ספציפית לוורטיקל ספציפי, מצורך העניין ומוצר, כן? מצורך העניין יש לנו אנשים באירופה שהם מוכרים רק את המדיקל דיווייס סקיוריטי. יש לנו כמה חבר'ה כאלה שהם עם קשרים לשעבר בבתי חולים, אז ממש הם מטרגטים את ה-NHS באנגליה, ממש את כל...
הקופות חולים.
כן, כן, לצורך העניין שם, ובתי חולים במדינות, לצורך העניין, הם יודעים טוב מאוד את הפיץ' הזה, יודעים טוב מאוד מה בדיוק הפיין של אותם הלקוחות.
זה עדיין עולם של כנסים?
כן.
זאת אומרת, כנסים עדיין הוצאה משמעותית עבורכם?
כן, זה הוצאה משמעותית, לא הייתי אומר באחוזים, כמו שזה היה.
רק המשכורות, אם אני חייב נחש, משכורות זה עדיין יהיה 70-80 אחוז מההוצאות שלך, הוצאות ענן זה יהיה עוד 10-15, ו-5 אחוז כל השאר, פחות או יותר.
כן, כן.
כשאני מכניס את המשכורות, גם קומישן של איש מחירות, ברור.
נכון, כשאתה מדבר על כנסים, גם היום, אני חושב שהיה את השנה של הקורונה, אנשים ניסו, סיפרו סיפורים, אתה יודע, וירטואל RSA, שטות מוחלטת, אף אחד לא באמת התרכז בכלום, זה היה בזבוז זמן ובזבוז כסף מוחלט. אנשים רוצים להיות פיזית, אוהבים להיות פיזית, בסוף אף אחד לא סוגר איתך עסקה של 7 ספרות, לא בלי, אם אתה סיסקו, אולי משהו אחר, אבל בסוף, כשאתה חברה צומחת, בסוף אף אחד לא סוגר עסקה של 7 ספרות בזום. אף אחד. אין, 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 אין דבר כזה. בסוף רוצים לפגוש, רוצים להסתכל עליך בעיניים, שסומכים עליך באזורים שהם קריטיים לחברה.
יש מיפוי של לקוחות שמביאים לקוחות אחרים? זאת אומרת, יש לך נגיד, לא יודע מה, לבחור את ה-NHS הכי רציני באנגליה, מתוך ההנחה שאחריו יבואו עוד?
כן. ורטיקלים זה מאוד משמעותי. בסוף, מצורך העניין, יש לנו ממש כמעט את כל הריטיילרס הכי גדולים בארצות הברית, והם מדברים ביניהם. הם מדברים ביניהם, וזה ממש אחד אחרי השני. בסוף, אחד מספר לשני, כשאתה מגיע לשלישי, יש לך את שני הרפרנסים האלה.
וואו, ולכן זה קשה זה להיות ה-Chief Revenue מתחתך? שאתה כאילו אוהב את הדברים האלה, זה נראה לי מאתגר מאוד.
אני מסתכל על זה אני מסתכל על זה כפרטנרשיפ ממש טוב.
עדיין, סבבה, תסתכל על זה איך שאתה רוצה, זה עדיין מאתגר מהצד שלה או שלו, כי אתה אוהב את הדברים האלה. ואתה עושה את זה גם בעצמך בתור individual contributor, זאת אומרת, זה קשה, זאת אומרת, אתה רוצה לתת את הרגשה לצד השני, שירגיש בנוח להתבטא, אבל אתה גם המנכ״ל, אתה יודע, אתה גם הבוס.
נכון, אבל אנחנו בשוחות ביחד. בשוחות ביחד.
ועדיין צריך להכיר בעובדה של הזווית שלהם, זה נראה אחרת.
נכון.
זאת אומרת, אתה צריך לא לדרוך על האצבעות שלנו.
ברור, ברור.
ואם, זאת אומרת, יש כבר דיבור עם הנפקה, או שזה לא...
תראה, הנפקה זה מיילסטון, זה יהיה בסוף מיילסטון חשוב בדרך שלנו, זה לא מטרה, קודם כל.
כן, ברור,
זה...
ברור שלא.
ביזנס. זאת
אומרת, אם נשארת אחרי המחירה, אז כנראה שההנפקה זה לא...
המטרה זה לבנות ביזנס ענק, באמת, מה שאני קורא
אני אגיד לך למה אני חותר. אני אגיד לך למה אני חותר. כשחברה מנפיקה, בסופו של דבר, העבודה של המנכ״לי, מנכ״ל, מנכ״לית, הופך להיות חלק לא מבוטל מהזמן, ללטף את מחיר המניה. אין מה לעשות, זה האמת, גיל, אני חושב, או מישהו אחר על הבמה שמנה 50% מהזמן, אצל חברות אמריקאיות, פחות אצל חברות ישראליות, זה עדיין מלא זמן, מלא מלא זמן. אתה כמי שאתה יודע, ידיים בעשייה, זאת אומרת, אתה רואה את עצמך, עושה, לא יודע, משהו כמו שי בנון, שהפך את ממנכ״ל אלסטיק ל-CTO, רק כדי שהוא יוכל להישאר במה שהוא אוהב?
אז אני חושב שזה שילוב, זה יכול להיות שילוב. אני מסתכל נגיד בסייבר, הרבה נגיד ג'ורג' קורץ, המנכ״ל של קראודסטרייק, גם היום המון, סוגר עסקאות גם היום.
בעצמו?
גם היום.
גם שהוא שווה 50 מיליארד דולר ומביא בראש?
כבר הם שווים כמעט 80.
אוקיי.
כן,
אז כן. כן, השלישי הכי גדולים, אחרי מייקרוסופט ופאלו אלטו.
כן, גם היום, גם היום.
מדהים.
גם היום הוא עושה, ככה בסוף אני רואה את זה, ככה אני רואה את זה גם באינסוף. הנפקה, אנחנו היום הגענו למקום מבחינת פרמטרים, מבחינת מספרי הקסם, זה שנה שהיא מאוד משמעותית לנו, אבל אנחנו כבר שם. למי אתם משווים
לעצמכם? שאתה רוצה לכתוב לעצמך את ה... לא אתה, שה-CFO צריך עכשיו לשבת לעבוד, להכין דבר כזה משך שנה וחצי, לאיזה חברות אתם משווים את עצמכם?
בסוף, זה יהיה הסתכלות כמובן משמעותית על ה-CrowdStrike ו-Sentinel ו-Zscaler והחברה האלה. אנחנו נראה כמובן מה קורה בחודשים הקרובים, ואנחנו הולכים לראות מה בדיוק קורה, התמחורים ומה קורה, ואנחנו נעשה את זה בזמן הנכון.
אתה מרגיש שהעובדה שאתה מישראל מורידה לך את השווי?
לא.
היא לא מעלה את הפרמיה סיכון על עובדה שבחודש לך פה כל כך הרבה עובדים?
לגמרי לא. לא משהו שאנחנו מרגישים, המון, מן הסתם יש המון שיחות עם בנקאים שמדברים, כולם רוצים לקחת אותנו להנפקה.
כולם רוצים להיות חתם ראשון, חתם שני, זה הכסף להם, אתה יודע, מה לעשות?
בדיוק.
צריך להכיר בזה.
בדיוק, אבל גם פוגשים משקיעים גדולים, אנחנו נמצאים גם בקשר עם כבר, אני חושב שאני, ה-CFO, גם נדיר בשנה האחרונה, בהרבה המון המון כנסים שאנחנו נמצאים עם המון משקיעים שבאים, אם אתה מכיר זה כנסים של מורגן סטנלי, גולדמן, המון המון ספיד דייטינג, עם כל הזמן פולו-אפ, עם חבר'ה שכבר פגשתי אותם 3-4 פעמים, וכמה שהם בסוף בוליש על החברה, ישראל זה רק פלוס.
כן,
מאמינים שהטכנולוגיות הכי טובות מגיעות לפה, יש לנו פה טלנט מדהים, והם אוהבים את הסטארט-אפ ספיריט שלנו, בסוף הזה שבכל מצב, גם אחרי השביעי לאוקטובר, אף לקוח של ארמיס לא הרגיש שום שינוי בשירות, ומשם רק צמחנו.
תשמע, גם נוכל לראות, זאת אומרת, או אתם, או וויז, או לא יודע מי יעשה את זה קודם, השני יוכל לראות איך זה קרה. זאת אומרת, זה צריך להגיד את האמת, העולם, אתה לא חי בוואקום. טוב, יש לך קצת שאלות מן הקהל שמחכים, קצת אנשים שואלים פה, איך אתה שומר על work-life balance, לאור העובדה שגם אשתך בעבודה תובנית?
טוב, תראה, לא פשוט, לא פשוט. אנחנו מדברים המון בינינו, ושרין עושה עבודה מדהימה בתחומה כמשקיעה. אנחנו גם מתייעצים אחד עם השנייה.
דיברתי בקרן הון סיכון, למי שלא כן. מכיר.
אז מתייעצים אחד עם השנייה, וזה מאוד משמעותי. וגם בסוף זה משהו, קשה להגיד בסוף, הבלנס פה הוא לא בלנס.
עושים הפרדה, זאת אומרת, אתה מושקע בעשרות חברות כמשקיע פרטי. זה משנה שאשתך שותפה בקרן הון סיכון? זאת אומרת, אתה יודע, בדרך כלל שמשקיע בקרן הון סיכון נכנס בעצמו, זה יוצר איזשהו... עניין, ופה זה אתה.
יש פה הפרדה, ובסוף אני גם בסוף לא משקיע מקצועי.
אין יט. אתה יודע, אני בטוח שזה נושא שעלה בבית, לא?
אנחנו מדברים על זה, מדברים על זה.
לוקח פוזיציה הפוכה משלה, אני לא יודע.
לא, תומך בה.
אוקיי, אביב בן יוסף בטוויטר שואל, כל כך הרבה שנים בארמיס, למה אתה באמת looking forward שבגללו אתה נשאר עדיין?
אז באתי להגיד את זה קודם, להיות בסוף חברה שתהיה בהול אוף פיים של הסייבר, בסוף זה, וחברה בהול אוף פיים של החברות הציבוריות הישראליות, כן? זה משהו שמבחינתי גאווה גדולה גם, בסוף כשאני רואה כמה משפחות אנחנו מחלקלים פה, זה מרגש אותי בטירוף, הצמיחה מרגשת אותי בטירוף, ה-value שאנחנו נותנים ללקוחות, באמת לסטייטס הכי גדולים בארצות הברית, לארגונים הפדרליים הכי גדולים, ובאמת לכזו 35% מהפורצ'ן 100 היום, זה מרגש אותי. ובהמשך לעשות את זה יותר ויותר גדול, כן, הנפקה בתור המיילסטון הבא, מאוד מרגש.
יש פה מישהו, לאב עזר, שואל משהו שאני לא שאלתי, אני רקדתי סביב זה, אבל הנה, קלארות, היא מתחרה שלכם, כן הולכת להנפקה, כבר הודיעו לחתמים. זאת אומרת, עד כמה אתם מסתכלים על מה הם עושים, איך הם עושים וכו?
אז יש הרבה חברות טובות, ואני לא מכיר, אין לי בדיוק פרטים, גם בעיתון יש הרבה שמועות, שמועות תמיד, ו...
זה לא משהו שנגיד, זאת אומרת, האנשים שמציעים להיות החתמים שלכם, הם מן הסתם הציעו את עצמם גם להם. זאת אומרת, זה לא משהו שהם שרומזים לכם או דברים כאלה, נכון? זה לא, זה נקי.
כן, זה נקי. תראה, אני לא מכיר את הפרטים שם. אני יכול להגיד לך שבסוף...
אני מניח שאתה מצפה לראות ה-S1 בקוצר רוח.
כן, תראה, אני מתמקד בסוף בתור ארמיס, ובסוף הפלטפורמה שלנו, ואיך אנחנו צומחים בטירוף, וכרגע זה בידינו. בסוף
עדיין יש הרבה מה ללמוד מ-S1 של חברה מתחרה.
ברור.
זאת אומרת, אתה יכול לראות, אתה יכול ללמוד מזה איך הם מתמחרים, ולאיפה הם רוצים להתקדם. אתה יודע, יש שם הרבה דברים שהם, זה העניין עם החברה ציבורית. אתה אומר לציבור מה אתה הולך לעשות.
נכון, נכון. אבל גם, אתה יודע, אחרי המון המון שנים בשוק, זו חברה שנמצאת כבר מעל 10 שנים בשוק, בסוף אתה יודע, מכיר, אנחנו רואים את זה בהמון תחרויות ביחד, בלקוחות שונים, לצורך העניין באזורים של ה-OT שלנו, כן? לא באסט מנג'מנט ובניהול חולשות. אנחנו רואים, מכירים, יודעים, סתם זה יכול להוסיף עוד מידע, אבל אני מאמין שאנחנו יודעים טוב.
מפתיע אתכם שהענקיות לא עשו יותר דאבל דאון על התחום הזה?
תראה,
אני מהצד כן הייתי מצפה, זאת אומרת, פעלו אותו כן יש מתחרה, אבל זה לא... זאת אומרת, זה לא היה התאבדות על התחום הזה, למרות שהוא כבר 9 ספרות לכיוון ה-10 ספרות בשנה.
נכון, לצורך העניין, פורטינט עושים המון, וזה שותף גדול שלנו, פורטינט עושים המון, פורטינט לצורך העניין רק ב-OT, ואני מדבר על מוצר אחד של ארמיס, הם עושים מעל מיליארד דולר בצד של הפיירוולים, כן? יש המון ל-OT, כן? יש המון דגש שם, ויש המון ביזנס שם. אני כשהסתכלתי בפאלו אלטו במכתב האחרון מצגת משקיעים, זה היה 3 אזורים, IoT, SASI וקלאוד, כן? האזורים של המיקוד שהם יראו. אני בסוף חושב שזה גם מה שרכשת. בסוף זינגבוקס, צורך העניין הרכישה, הייתה רכישה מוקדמת, רכישה של, אני חושב שבדירוג באותו זמן, בין אם זה במדיקל, הם גם אמרו שאת המדיקל הם הכניסו גם לאוטי, זה לא כזה עבד להם, והם רכשו משהו שהוא לא היה בטופ 5 לצורך העניין של הוונדורים. לעומת זאת בקלאוד, אני חושב שהם עשו הרבה רכישות שכדי לשלב את המוצר, כן?
איך דואגים שהרכישה שלך תהיה טובה? זאת אומרת, בעולם שבו 70-80% מהרכישות לא טובות, איך אתה דואג, זאת אומרת, אתה נרכשת והמשכת להביא מלא ערך לאינסייט, איך אתה דואג שהחבר'ה שאתה רוכש יתנהגו בצורה צורה?
תראה, בהחלט זה משהו שתמיד בראש. קודם כל רצינו לוודא הצוות והמוצר, אבל הצוות, כשאני מדבר צוות, זה אומר ה-DNA, שה-DNA יהיה דומה ל-DNA שלנו, קודם כל. שלדעת, שלהשתלב בתוך הרמיס, זה יעבוד טוב עם ה-DNA או ה-DNA שלנו, קודם כל.
מה, אגרסיביות, המהירות?
אגרסיביות, מהירות, סיכונים, לא, יש הזדמנות, לא להגיד, טוב, אולי זה יהיה קשה, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו, לא, אנחנו, יש פה הזדמנות 7 figure, ואנחנו נלך וננצח, כן? וככה הם. אז ה-DNA של הצוות ושל כל העובדים שם, וגם ה-DNA של הפאונדרים. מאוד מאוד חשוב, שיהיה שילוב, כימיה ממש טובה. מוצר שבדקנו אותו מול המון המון לקוחות, והמון פידבק מלקוחות. בסוף מוצר שהוא סקלבילי, ומוצר שנבנה מתוך חשיבה של הלקוח. המנכ״ל והמייסד של סילק היה בדיוק האחראי בסקיורטי של גולדמן סאקס, על בדיוק האזור הזה. זה הבעיה שעלתה לו, הוא לא הצליח לפתור, אף אחד מהוונדורים לא הצליח לפתור, הוא הלך ולבנות את זה עם שני שותפים מדהימים. כן, אז בסוף...
איך תופרים אפילו תפקיד לבן אדם כזה אצלך? זאת אומרת, עזוב, ברמת הטייטל, איזה טייטל אתה מביא לו? כדי לשמור אותו... זה, אגו זה, לכולם יש אגו. איך אתה דואג שכל הדבר הזה מסתדר?
אז כשאני מדבר DNA, אז זה חלק מזה. שה-DNA בארמיס זה גם החוסר אגו. בסוף היכולת שבסוף גם הפאונדרים הם בשטח עם כולם, לא באיזה מקום מיוחד.
כן, גם נכון גם לוויז, זה נראה כאילו ששתי החברות שיצאו מאותה חברה הן די שטוחות וכולם אין זון.
כן, אז זה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי. הקלצ'ר שאתה מפתח, ה-leading by example בסוף, וכשרואים אותך, ואיך אתה עובד, ואיך אתה עושה, וזה משהו...
אין יט. זה אומר שאתה כאילו, שאתה מביא חבר כאלה, אתה מבחינתך פשוט יישארו P&L בתוך הקטלוג של ארמיס, ותביאו בראש בתור המוצר החמישי שלנו?
אז בדיוק, אז יש לנו תוכנית סדורה מאוד מאוד טובה, אבל בסוף אנחנו מאוד סומכים עליהם שהם יודעים לרוץ ממש ממש טוב כיחידה, ועשו עבודה מדהימה וימשיכו לעשות...
מאחדים משרדים, לא יודע, שאלות כאלו טכניות כאלה.
אז זה חברה של חבר'ה ישראלים, אבל בסוף רוב העובדים בארצות הברית. אז פיזית, כן, אולי ברמה של בודדים, אז אין ממש איחוד של משרדים כרגע.
מעניין, כבר טסת לפגוש אותם?
כמובן, אנחנו, כל התהליך זה היה בסוף פנים מול פנים, המון פגישות ממש בחדר דיונים, לממש מארוחות ערב, לדרינקים והכל, זה בסוף אני אומר, הדבר הכי חשוב היה להבין שהכימיה טובה.
כן, בסוף מה שהם מקבלים זה מניות בארמיס עכשיו. זאת אומרת, הם רוצים עכשיו, הם צריכים שהארמיס תצליח. מעבר לפיידי והכל, עכשיו יש להם מניות של ארמיס.
בדיוק, זה לדעת שהמטרה שלנו ביחד, שאנחנו ביחד עכשיו הולכים לנצח, זה היה נורא 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 משמעותי בחלק הזה.
מגניב. חלק אחרון בפרק, המלצות, כל מה שבא לך, אין לי רגולציה, סרטים, סדרות, ספרים, כל מה שבא לך, אתה טס הרבה, אני בטוח שאתה צורך הרבה תוכן, מה שבא לך להמליץ, זה הבמה. לא חייב הדברים שקשורים לשיחה.
כן, אז בטיסות ראיתי עכשיו, אני חובב היסטוריה. מאוד,
אני ארשום המלצות, אני אוסיף את זה לדף הפרק, קדימה.
כן, חובב היסטוריה עוד מגיל מאוד מאוד צעיר. אז בסרטים, רוב הסרטים שאני רואה הם תמיד ב-United או באלעל, אז גולדה. סרט על גולדה היה סרט מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, מאוד, מאוד טוב. יש גם באלעל עכשיו גם על בגין.
מה יש על בגין?
יש על בגין גם.
יש סרט על בגין?
כן, יש okay. יש סרט באלעל. זה כמו איזה מיני סדרה כזאת או משהו כזה, ראיתי את זה, לדעתי, בטיסה מפריז.
קראתי ספר מזמן שנקרא מהפך, זה הכל על השבועות האלה של הבחירות ב-77, אחלה, מרתק, למדתי מלא דברים, אני אשים לכם לינק לספר, לא גדול, לא ארוך, מעניין, פשוט תקופה מעניינת בחיי המדינה.
כן, מאוד, וגם לוקחים שם, גם בזה של בגין, לוקחים מימי, ממש ימי המחתרות, וזה ממש גם החלק מן הסתם של המהפך, גם החלק בסוף של שלום הגליל, וממש איך הוא התמודד והכל, זה משהו שמעניין מאוד לראות, בסוף לראות או גולדה וכולי, בסוף...
אלוהים יודע שהבעיות הכי גדולות בישראל זה לא להשיג את המכפילים הכי טובים על ההכנסות שלך.
אז אני חושב שחשוב, חשוב לדעת בסוף, למה אנחנו פה, כן? למה אנחנו פה, למה הארץ הזאת היא שלנו, וזה משהו שהרבה, בין אם זה ספרים או, סדרות או סרטים על זה, אז זה משהו שהוא מרגש. דבר שני, אני אוהד כדורסל וכדורגל גדול, אז, מכבי כמובן, מכבי...
תפול הכמובן שלך, אבל בסדר. על הכמובן, כמובן שלך אתה יכול לקחת מפה
לפה. רגע, אתה אפול באר שבע?
אני אפול באר שבע, הכל טוב.
טוב, בכדורסל, אבל בכדורסל?
כדורסל, המשקיעים שלנו פה יש להם כזה מקומות במכבי, זה הפעם היחידה שהגעתי מוקף בצהובים, והאמת שסבבה, אווירה ביד אליהו טובה וכיפית.
בוא נלך על הכדורסל.
לא, אין לי בעיה, הנה היום מכבי תל אביב שיקו איזה חוויית VR, כדורגל. ואחד החבר'ה עשה את הדבר הזה. אני בא לפרגן, שהם עושים משהו טוב, אני אפרגן, בטח לדברים חדשניים ומדיה.
אני גם בשבת או בראשון אני מעודד אתכם, כן? תעשו לפחות טקו, לפחות טקו עם חיפה.
אני עדיין, תבין, זה בעיה, כמה שאני רציונלי, אני עדיין, אני לא יכול לבטל את העובדה, גם בגיל 40, ולא משנה כמה שנים אני אתאיסט רציונל, אני עדיין לא יכול לבטל את העובדה שאם אני מגיע לחיפה, באר שבע מפסידה, ואני מבין שזה מטופש. אבל ההוכחות האמפיריות הם שם, אתה מבין? זה...
דווקא אני זוכר בשנים היו הרבה שנים שדווקא...
בן אדם מאז...
אולי בטרנר, לא, בטרנר וסרמין.
לא, אמרתי, כן. סמי אופר, קיאד כן. אליעזר, 1999 עד היום, כמות, נכון. כמות הנסיעות, ושבר שבע ניצחה שם פעמיים, לא הייתי, אני רק אומר, לא יודע, אמפירית, אפילו מכבי תל אביב, שנסעתי למשחק נגד מכבי, חזרתי באמצע עם שש, אז אני לא יודע, אמפירית אני חושב שיש פה משהו.
וסמי אופר בני ריינה, זה מי שמוצלח שם, בני ריינה עושים עבודה טובה.
אני רק שתבין כמה, זה מחלה, זה לא תחביב, זה מחלה, נסעתי לראות המשחק נגד בני ריינה השנה. נראה מה זה ניסוע לנצרת אלים של לראות כדורגל, שחזרתי יום לפני כן מקופנהגן, נוסע לבני ריינה. זה לא תחביב, זה מחלה.
אבל זה, אתה יודע, זה הפשן.
בשלב הזה זה כבר מחלה, זהו. אני כבר לא, אני מכיר בזה וזהו. זה מחלה כרונית וזה מה יש. יאללה, בנימה הזו, תודה רבה רבה על הזמן.
תודה לך, היה ממש כיף. תפר לך.